עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103 FM
בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב לכולן ולכולם. כאן מיכל דליות, אני איתכם ב-103 FM, כמדי יום שישי, בין 10 ל-12. עורכת התוכנית היום מאירה פרץ ומפיקה שני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב גיא רביב, אחי עד לוק ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראי לשידור הוא סתיו קורנס. הטלפון שלנו 0552-103-103, והוואטסאפ הוא 054-70-103-70. טוב, אתם שומעים שיש לי היום קול מאמפף וקצת סתום, כי אני מצוננת. אני מסתובבת ככה כבר כמה ימים, לא יודעת בדיוק מה לשים עם עצמי לעשות, לשים את עצמי בעבודה, לשים את עצמי בקליניקה, להיכנס מתחת לשמיכה. אוי, אבל קניתי לעצמי מהירה סדין חשמלי. אז מאוד נעים לי כשאני נכנסת למיטה. חמים לי ונעים לי, אבל אני פה עם כולנו, קוראת כל מיני מאמרים שלפעמים קצת מייאשים אותי, ולפעמים קצת מעודדים אותי. התקופה הזאת לא נגמרת, אבל בוא נעשה את מה שכל אחת ואחד מאיתנו יכולים לעשות בעולמנו הקטן, ואני פה בשעתיים האלה, אשתדל לתת לכם מענה כשכמה שיותר יקדם אתכם ויעזור. יאללה זהו, בלי פטפטת יותר מדי, נתחיל עם שיחות הטלפון. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה נשמע?
היי, טוב, תודה, גם את מצוננת.
כן, טיפה, אבל אני מרגישה טוב, ברוך השם.
אוקיי, אהלן.
אהלן, מה נשמע?
בסדר, בסדר, אני
לא,
כאן.
יופי, לא נשמע אותך, טוב שאתה לרגליים. אז ככה, אני פונה אלייך בגלל שיש לי בן שבע, ולצערי יש לו בכיתה ילד שהם ביחד מאוד שובבים, החיבור ביניהם הוא לא חיבור טוב, זאת אומרת הם עושים הרבה צרות ביחד. עכשיו הם היו ביחד גם בצהרון של הבית ספר, מה שיכולתי לעשות זה להפריד אותו מהצהרון ולהוציא אותו מהצהרון לצהרון אחר, אז הוצאתי לצהרון אחר.
ואיך הוא היה שם? ממש ילד מתוקי ושקט או גם שובב קצת?
ממש מתוקי ושקט.
אוקיי. זאת אומרת שהילד הזה ממש מציס אותו, והוא נהנה ממש. מאוד. תדעי לך שהוא מאוד נהנה מהחברות הזאת, אין לי ספק בכלל.
נכון, הוא מאוד אוהב אותו, מאוד אוהב אותו, ומאוד קשה לו עם זה שאני אומרת לו, שאני מעדיפה שהם לא יהיו חברים, ושנמצא חברים חדשים, שיהיו לו יותר טובים, שיתרמו לו, שלא יהיו שובבים ביחד.
אבל את יודעת, הילדים מתחברים הרבה פעמים, במקרה, כמו במקרה הזה, עם ילד שבאופן כמובן לא מודע, שמאפשר להם להיות מה שהם לא. ואז הרבה פעמים רואים ילד או ילדה שקטים, שקטים, רגועים, אולי קצת מרצים, כאלה שלא מתעמתים ולא כלום, מתחברים לפרא אדם הכי גדול שיכול להיות בכיתה. מכיוון שהשובב הפראי, הספונטני, הפורץ גבולות הזה, מאפשר להם לעשות דברים שבדרך כלל וגם לבד הם לא היו עושים. עכשיו, אותו דבר, הילד הפראי והתוסס, הילדה או הילד השקטים האלה, ממתנים אותו, כי גם חוץ מלהשתולל הם גם עושים עוד דברים. זה גורם איזשהו סוג של ויסות, זאת אומרת, צריכים להבין שהחברות הזאת, לא חשוב שאנחנו לא אוהבים אותה והיא לא טובה לבן שלנו או משהו כזה, אבל החברות הזאת משרתת את שני הילדים מאוד, לא סתם הם נמשכים זה לזה.
עכשיו,
ולכן כל פעם שאת אומרת לו, אני לא רוצה שתהיה חבר שלך, זה באמת נורא מעציב אותו. עכשיו, קורה גם שמשחקים אחרי צהריים ביחד?
אז זהו, בעבר הם שיחקו ביחד, אבל אחרי שהתחילו לעשות בעיות בבית ספר, ולנסות לברוח מהבית ספר פעם אחת אפילו, אז כבר ממש דיברתי עם אמא שלו, ואמרתי לה, תקשיבי, אנחנו צריכות, אני מאוד אוהבת אותך ואותו, ואנחנו צריכים באמת לנסות להפריד ביניהם כמה שיותר, בואי נדבר עם הילדים שלנו, נגיד להם שהם לא משחקים ביחד. אני דיברה עם הבן שלה, אני דיברתי עם הבן שלי, ועשינו את זה ביחד, ולמרות זאת הם משחקים ביחד בבית ספר.
כן, הם לא יכולים להתאפק. תראי, אני הייתי עושה את זה משהו אחר. לא הייתי אוסרת על הילד, כשם שאני לא אחזיק בבית מגירה מלאה דברי מתיקה, ואגיד לבן שלי, אל תיקח, אל תיקח, תתאפק, אל תיקח. כי פרצה קורית לגנב. ברגע שהוא עם הילד הזה, הם לא מצליחים להתאפק. לכן אני לא אגיד לו, אל תשחק עם הילד, כי זה לא משהו שהילדים יוכלו לעמוד בו. אלא אני אגיד לו, כל פעם שאתם מתפרעים, את תקחי אחריות רק על הבן שלך. ותגידי לו, כל פעם שאתה מתפרע, עושה דברים שהם נגד החוקים של בית הספר, ככה זה אומר, החוקים של בית הספר. הפרעת למורה, העפת דברים, הרמת כיסא, יצאת מהשאר. כל פעם שאתה עושה חוקים, דברים שהם נגד, אפילו אל תשתפי פנימה את החבר הזה. אתה, שהוא ייקח אחריות על עצמו. זה לא שהחבר ההוא משפיע עליי, אני חושב שהוא ייקח אחריות על עצמו. שהוא יבין את עוצמת ההחלטות שלו.
אוקיי, אז מה אני
מפקר? אז כשאתה אומר, אתה תשלם על זה מחיר, גם בבית ספר וגם בבית. אבא ואני נצטרך לפעול בעוצמה ובתקיפות. קודם כל בבית ספר, ולמורה תגידי, למורה, למנהלת, ליועצת, תגידי, אני מבקש... מה?
כבר דיברתי עם המורה, דיברתי עם היועצת, דיברתי עם כולם.
לא, מה שאני הייתי רוצה, זה שאם הם מענישים אותם, או מאיימים עליהם, או משהו, שיעשו את זה לחוד, לא עם שניהם ביחד.
הבנתי.
שיעשו את זה לחוד, שהילד שלך, כרגע נדבר על הילד שלך, כי הוא כרגע, עליו אנחנו מדברים, שהילד שלך יבין את המשמעות של ההחלטות שלו. כי הוא בא והוא אומר, לא, אבל יריב אמר לי, תגידו לו, ברור, יריב יכול לעשות מה שהוא רוצה, יריב הוא שובה והוא נהנה מזה, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל אתה עשית מה שהוא אמר. אתה עשית, אתה הזזת את הרגליים שלך.
אז במנהל לי שהוא דווקא לוקח אחריות עליו, אתה אומר, לא, לא, שאני כועסת, אבל אני אומרת לו שהוא ככה וככה, ושהוא לא, לא, שהם שובבים ביחד, ושזה לא בסדר. אמר, לא, אמא, זה אני אמרתי לו לעשות.
תראי כמה הוא אוהב אותו.
כן.
איזה מתוק. עכשיו, הוא פשוט נורא אוהב אותו.
מאוד אוהב אותו.
מאוד אוהב אותו. אז תראי, אז מה שאפשר באמת, זה אחרי צהריים להגיד לו, אתה יודע מה? אני הבנתי שאתה מאוד אוהב אותו. באמת. והוא מתוקי. ואתם גם יודעים לשחק יחד ביחד. שובבים, וגם יודעים לשחק נורא יפה ביחד. אני רוצה להגיד לך, בכל יום שאתה והוא, כשאתה, תגיד לו, אני אחראית לבן שלי. ממש ככה תגידי לו, בן 7. בלי למצמץ, אני אחראית לבן שלי. תגיד לו, זהו זה. גם משרד הבריאות, גם משרד המשפטים, גם בית הספר, גם היועצת. יפנו אליי כשיהיו בעיות עם הבן שלי. הם לא יפנו אליי כשיהיו בעיות עם יריב, נכון? הם יפנו לאמא שלו. אני אחראית אליך, ולכן, בכל יום שבה אתה תצליח להתנהג כמו שצריך, אתה לא תיגרר. להשתולבויות. אתה לא תיזום, לא, הוא יגיד, אני, אוקיי, אז אתה לא תיזום השתוללויות. ביום כזה, בכיף אתה תוכל להיפגש עם יריב אחרי צהריים, אבל ביום שבו אני מקבלת הודעות, או מכתבים, מבית הספר, שהשתוללת והפרעת, וקמת ויצאת והתחצפת ואמרת, אתה לא תוכל להיפגש במשך 3 או 4 ימים, עד לאותו סוף שבוע, עם יריב אחרי צהריים. אז אתה עכשיו, אל תענה לי מאמי, לך תחשוב על זה. אתה עכשיו יכול להחליט, האם אתה רוצה להשתובב עם יואב בספר, ואז לא לראות אותו בכלל אחרי צהריים, או להתאפק, לקחת אחריות על עצמך, לעמוד בחוקים של בית הספר, ואז תוכל כל יום מבחינתי להיפגש עם יריב אחרי צהריים. החלטה שלך. עכשיו, בהתחלה, נגיד אמרתי לו את זה, אמרת לו את זה, איך הוא יגיב?
הוא יגיב בשמחה, הוא יגיד לי טוב.
יופי, עכשיו, הוא יגיד לך טוב, תגידי לו מעולה, אני חושבת שזה קיבלת החלטה מעולה, ותדעי לך שהוא לא יעמוד בזה, והוא ישתולל. כי הוא לא יצליח, כי הוא ילד, חכי. אוקיי? Okay. תני לו ללמוד. תני לו לראות שפיך וליבך שווים. תני לו לראות שאת אומרת ועושה. כי חובת ההוכחה חלה עלייך. זה מה שאמרת שיקרה, עכשיו את צריכה לגרום לזה לקרות. ואז הוא הלך לבית הספר, ואז היה יום שקט, לא היו הערות. את אומרת לו, וואלה, היה יום שקט, איזה כיף, איזה כיף. בא לך להזמין את יריב אלינו? אולי כן, אולי לא. ואין איזה שום קשר לאיך שהוא מתנהג, שניהם ביחד, אל תחברי את זה למחר לבית ספר. זה שני יקומים שונים. אם הוא הולך לבית ספר, וכמובן את קיבלת פתק ואישור, וסליחה, פתק וטלפון וכל מיני דברים כאלה, את פשוט אומרת לו, שמה, אני מאוכזבת. לא, אל תגידי לו ממך. אני מאוכזבת, אני מצטערת, וואי, חשבתי שאולי אתה צריך להתאפק. בסדר, טוב, אולי מחר יש יום חדש. אבל אתה מבין שהיום... למשך מהיום, למשך כמה ימים, לא תוכל להיפגש עם יריב אחרי צהריים. לא, אבל אמא, אבל אמא, אבל באמת, אבל אמא, אבל מחר אני אתאפק וזה, תגידי לו, בסדר גמור, מחר יום חדש. אבל בינתיים, הזדמנות נתתי לך אתמול כשאמרתי לך מה יקרה. בסדר, מחר יש יום חדש, נראה מה יהיה, אבל כרגע בשלב זה, אתה לא יכול להיפגש עם יריב אחרי צהריים.
זאת אומרת... לא עדיף לא בכלל להפריד ביניהם לגמרי, ולא להרגיש ביניהם אחר הצהריים בכלל.
תראי, אני לא בטוחה, אני לא יודעת. א', אפשר. אם את אומרת, הילד הזה הוא ממש משפיע לרעה על הבן שלי, ואני רואה כל מיני דברים וזה וזה, יותר מזה, את יודעת מה? תעבירי אותו כיתה. תעבירי אותו בית ספר, אני לא יודעת מה. אם את אומרת, עד כדי כך זה וואו, 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 יכול להיות. מעידך, אולי זה קטן, אולי זה זמני, אולי זה תלוי במורה שלא לגמרי יודעת לאסוף אותם ולהשתלט על זה. יכול להיות שצריך לתת לבן שלך, שנאמר, הוא הצד השקט בכל העניין הזה, צריך לתת לו יותר תפקידים. צריך לתת לו הרגשה שהוא בעל ערך והוא מועיל גם בכיתה. אולי יכול להיות אחרי לוח, אחרי יומן, אחרי איסוף, אחרי תזכורת, לא יודעת מה. אולי הזה שמצייר ומחליט איפה, לתת לו איזושהי הרגשה שרואים אותו שהוא מועיל, שהוא שווה, לא רק כל הזמן להתייחס להפרעות שלו.
אוקיי.
כי אז זה הופך להיות בעיניו גם, בעיניו, התגית של עצמו. ככה הוא עכשיו מתייג את עצמו. זה אני. ואז את זה הוא יוכיח כל הזמן גם לעצמו וגם למורות. זאת אומרת, יש פה המון עבודה לעשות.
כן.
אפשר להגיד לו, אתה יודע מה, תקשיב, זה השפעה רעה, אני רואה שאתה לא מצליח להתאפק. ולכן מספיק שאתם רואים את אחד את השני בשעות היום אחרי צהריים בשום פנים ואופן אני לא אסכים לפגישות ביניכם ויש מספיק חברים אחרים ואז תתחילי להזמין בנים אחרים גם תזמיני בנות
כן זה בדיוק מה שאני עושה אני מזמינה לו כמעט כל יום חבר הביתה אחר
בסדר גמור בסדר כן. גמור יכול להיות שלאחד מהם הוא יתחבר יותר עם הזמן כאשר חלק מה... יש שם איזשהו משהו מאוד חזק ועוצמתי שכל המבוגרים מגיבים אליו מאוד בעוצמות. ודווקא הדבר הזה מקבע את המשך ההתנהגויות. המורה צריכה לא כמה רק לחשוב איך אני מונעת מהילד, איך אני מגיבה, אני מצפה שהוא יתנהג יפה, ואיך אני מגיבה להתנהגות רעה. זה מה שעושים כל הזמן. מצפה שהוא יהיה ילד טוב, וכשהוא ילד רע אני מגיבה. סנקציה, איום, השעיה, קריאה להורים, דברים כאלה. אני רוצה לעשות משהו אחר, אני רוצה להכניס לתוך הדבר הזה משהו חיובי. Okay. בואי נחשוב, כמו המורה, או תקן המורה, תני לה אולי להקשיב לשיחה, או תגידי לה שאמרתי, בואי נחשוב מה אני יכולה לעשות בכיתה, עם הבן שלך כרגע, כי הבן שלך הוא זה שמעניין אותך כרגע, שהוא יצטרך פחות להפריע. בוא נעלה את קרנו בעיני עצמו ובעיני הכיתה.
לא, הוא לא כזה מפריע, הוא לא כזה מפריע, באמת, אני מקבלת ממנו הרבה פידבקים גם חיוביים לגביו, שהוא יושב ועובד וממש מקשיב ומקבל ציון לטבע.
אז זה רק בהפסקות?
רק בהפסקות, כן, ולפעמים שהם משתובבים ביחד, זה היה להם את הקטע של לברוח מהבית ספר,
אבל זה היה, זה היה ולא חזר, נכון?
היה ולא חזר, כן.
אוקיי, שם כנראה היה משהו מאוד חזק ומאיים, והבן שלך כבר לא יעשה את זה יותר, אוקיי? תראי, זה גם נשמע לא כל כך נורא, כי בכיתה הוא יושב, הוא עובד, והוא בסדר, והוא ילד טוב. בחצר, הוא נורא מושך אותו. כי הוא שובב, והוא פורק את כל האנרגיות, וכי זה הם בנים כאלה. אז יכול להיות שבחצר, אני הייתי אומרת, תראה, אגב, אני הייתי אמורה, הייתי באה לבן שלך, והייתי אומרת, תראה, אני מבינה שאתה רוצה להשתובב, וזה כיף. יש השתובבויות שהן סבבה, ויש השתובבויות שאנחנו לא מסכימים אליהן בחצר בית הספר. ואז היא אומרת, למה אנחנו לא מסכימים? לזה, 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 לזה. אם אני אראה, ולא לשייך את זה לחבר השובב השני, אם אני אראה שאתה, לדבר אליו בגוף ראשון, לא כל הזמן אתם, אתם ביחד, אתה. אם אני אראה שאתה לא מצליח להתאפק, וכן עושה את ההשתובבויות שלא מקובלות בחצר בית הספר, פשוט באותו רגע אני אקח אותך לחדר מורים, תשב שם, תעשה עצמך קוסטי, תשב ותרגע, עד שיהיה צלצול לחזור לכיתה. אם זה משהו שמותר מטעם המדיניות של בית הספר, זה מה שהם יעשו. ואז הילד יבין, אחרי פעמיים שלוש כאלה, שהוא בעצם מפסיד את ההפסקות. וזאת...
זה מה שהמורה עושה למעשה.
אוקיי, אבל השאלה אם זה עובד, ואם זה לא עובד, איך היא עושה את זה? כי האיך הוא מאוד משמעותי. אם היא עושה את זה באופן כזה, שנתפס בעיני הילד כעונש, אז הוא יעשה לה דווקא.
הבנתי.
אם זה נתפס על תקן, זה קשה להתאפק, אני מבינה את זה, ואתה תוסס, ובא לך לפעמים, אבל זה לא מקובל בינינו, וברגע שאני רואה, התפקיד שלי זה להפסיק את זה, ואני רוצה לייצר מצב שבו אתה יכול להירגע, תיכנס לחדר מורים. זה לגמרי נשמע אחרת, וזה לא נשמע כמו עונש. זה עדיין מעצבן את הילד, אבל זה לא עונש. זה לגמרי תוצאה והשלכה של העניין הזה, אפילו עם איזשהו סוג של אמפתיה.
ומה זה... מה את ממליצה? סליחה, לי להגיד לו, שבשעות הבית, כאילו, בבית ספר, איך...
תראי, אם זה לא מוגיע לפתחך, לא קיבלת הערה או משהו, ונגיד זה עבר, אפילו במורה קסה, אבל זה לא הגיע לפתחך, טיפלו בזה, אוקיי?
כן.
נגיד,
כן.
אל תדברי על זה בכלל, תבואי הביתה, אוקיי. תבואי הביתה, במקום להגיד לו איך היה לך היום, תפסיקו לשאול את הידים איך היה להם, הם מרגישים כמו בחקירת שבק. תתחילי לדבר על עצמך, תבואי הביתה ותגידי, איזה כיף לראות אותך! כל הדרך לפה, כל הרמזורים התגעגעתי אליך, תביא חיבוק לאמא, ואז יגיד, אוף, אמא, לא רוצה. תגידי, טוב, אז אני אפדח אותך בבית. אומור, בכלילות, קחי אותו אליי או לעולמך. ואז בדרך תגידי, איך עבר היום היום? עכשיו, יכול להיות שיגיד סבבה. תגידי לו, יא, תרחיב, סבבה, מה למדתם? אל תתעכבי דווקא על איך התנהגת, איך התנהגת, הסתובבת, עשית, את מבינה? שמים על זה המון דגש. לכי למקומות האחרים, כי הוא מותק של ילד. ואת מי בא לך להזמין היום? ואז הוא יגיד את יריב, תגידי לו, לא, לא, זה אתה יודע שלא. יש לכם מספיק אחד השני גם בבית ספר, ואתם תוססים ושובבים, אתם הופכים לי את הבית, יאללה, חבר אחר. או, אתה יודע מה? יש לי הצעה מהפכנית. בא לך להזמין חברה? מבינה, ואז...
זה אושרי... שבוע הוא ביקש להזמין חברה.
מעולה!
כן.
תזמיני, זה טוב, זה ממתן אותו, זה מעניין אותו. זה משחקים של דמיון, זה משחקים של העמדת פנים, זה לא רק משחקים של חרבות וסופרמנים, זה משחקים של מערכות יחסים. מעולה!
בסדר.
יאללה, בהצלחה.
מיכלי, תודה.
בבקשה.
שאני, אין, אני אדוקה אלייך, באמת.
תודה. תודה רבה, שבת שלום, בבקשה, כל טוב. ונמשיך לשיחה השנייה. שלום.
היי, שלום.
וברכה.
דברת שרונה, ראיתי להתייעץ איתך לגבי הילדה שלי, יש לי ילדה בת 8, אני אמא לשלושה ילדים, ואמא גדולה, התחילה להרגיש קצת את הגיל ההתבגרות שלה. היא באה ואומרת לי, יש לה הרבה פעמים כל מיני סיטואציות עם המורה ובכלל אל מול המבוגרים, שכשמדברים איתה והיא עונה תשובות, אז אומרים לה, מה את עונה לי? או את מתחצפת. היא אומרת, אמא, אני לא מבינה למה כל פעם אומרים לי, מה את עונה לי? מה זה אומר, מה את עונה לי? אז מה, לא לדבר, לא לענות? למה הם אומרים לי כל פעם, את עונה לי, את עונה לי? ואני לא יודעת לענות לתשובה לגבי השאלה שלה, כי יש לה שאלה שהיא באמת שאלה חכמה, ואני לא יודעת איך לענות לה על זה, כאילו, מתי היא כן צריכה לענות ומתי היא לא צריכה לענות.
שרונה, אני אגיד לך למה את לא יודעת לענות לה, כי את לא יודעת מה הייתה הסיטואציה. את מבינה? את לא יודעת מה היה שם.
אני שואלת אותה, היא אומרת אני לא זוכרת.
יפה, אז אם היא לא זוכרת, אין לך מה לעשות עם הדבר הזה. את יכולה להגיד לה, תראי, את, פעם הבאה, את יכולה לוקח, תעשי את זה דרך אגב בלי קשר, כשהיא באה מבית ספר, הקטנים רגע עסוקים או עושים כל מיני דברים, או בערב, שבי על קצה המיטה שלה, ותגידי לה, את יודעת, לפעמים את אומרת לי, שאנשים אומרים לך, מה את עונה לי? מה את עונה לי? ואני לא יודעת לעזור לך בעניין הזה. וחשבתי, למה אני לא יודעת לעזור לך? ככה תגידי לה, ממש, שרונה, למה אני לא יודעת לעזור? כי אני לא יודעת מה בדיוק היה שם, וגם את לא תמיד זוכרת. להגיד לי. ועכשיו אני רוצה לתאר לך מצבים. ועכשיו שרונה, את צריכה קצת לבנות את זה, אני בונה את זה איתך תוך כדי שאנחנו מדברות, אבל תכף נראה. תגידי לה, למשל, באה המורה ואומרת, ילדים, אני, מה המורה אומרת? למי הייתה שאלה שקשורה לשיעורי בית? ואז את אומרת, לי הייתה שאלה, לא הבנתי משהו במדעים. והמורה אומרת לה, מה את עונה לי? מה את עונה לי? אז באותו רגע, אני מבינה שהמורה שאלה ולכן ענית לה. אז התשובה היא, אבל המורה את שאלת, אז אני פשוט עניתי. עכשיו, אבל אם המורה אמרה, אני מצפה שיהיה פה שקט, ואז את אומרת, אבל המורה, אני הייתי בשקט, והמורה אומרת, למה תונה לי? למה תונה לי? במקרה הזה אני יכולה להגיד, המורה באמת לא שאלה שום דבר. המורה פנתה לכולם. מה אני אומרת לך, מתוקונת? עכשיו אני את, כן שרונה? למה אני נותנת לך את הדבר הזה? כי לפעמים, כדי לתת תשובה נכונה למישהו, צריך בדיוק להבין מה קרה שם. ואני באמת באמת לא יודעת מה קרה, מתוקונת. בגלל זה קשה לי לעזור לך. הדבר היחיד שעולה בדעתי, זה שאת, מכיוון שאת כבר בכיתה ג' ואת נורא נבונה, ואת הבחורה הגדולה, החכמה והמהממת שלי, אני סומכת עלייך בעניין הזה. בפעם הבאה, שהמורה אומרת לה, מה את עונה לי? למה את עונה לי? באותו רגע, את אולי תעלבי ואת תהיה עצובה, זה נכון, אבל באותו רגע תחשבי, האם באמת היא שאלה אותך משהו? כי אם היא לא שאלה אותך משהו, היא כנראה חושבת שאת אומרת לה משהו של חוצפה, ובגלל זה היא אומרת לך, למה את עונה לי? אולי, אז, ואז היא תגיד, אבל לא נכון, אבל זה אני לא עושה, אבל זה לא נכון. תגיד, אני לא יודעת, אני לא יודעת. אני רק נותנת לך איזשהו סוג של עצה לפעם הבאה שזה קורה, כי אני לא שם. אבל את שם, ואת יכולה לנסות להבין. עכשיו, תראי, יש כמה דברים, כל מיני דברים שקורים בגיל 8. אחד, המורות מתחילות לעצבן, הלימודים מתחילים להיות קשים, שתיים, היא גדלה קצת, היא בגימל, נכון?
כן.
היא גדלה, היא מתפתחת, היא מקשקשת, היא מדברת בכיתה, ואז המורה אומרת, למה את מדברת? ואז הילדה שלך עונה לה, אבל לא דיברתי, לא, אז המורה אומרת, למה את עונה לי? למה את עונה לי? את מבינה? יכול להיות שהמורה כאילו שאלה מין שאלה, שהיא לא ציפתה לתשובה, ואז הילדה עונה לה, ובעיני המורה זה סוג של חוצפה. כל מיני דברים יכולים לקרות שם. אבל אנחנו באמת לא שם לעזור לילדה. ולכן בעצם אני רוצה להעביר את זה בחזרה אליה, ולהגיד לה, מתוקנת, כשדברים כאלה קורים, את חייבת לנסות להבין מה היה, האם היא רצתה שתעני לה. האם...
הילדה בת 8 הייתה אינטליגנציה לדעת מתי?
כן, כן, מה בחייך. ילדה בת 2 יודעת מתי. הילדים יודעים מעולה מה הם אומרים שמעצבן את מי. הילדים יודעים מעולה מתי לפנות לאמא, מתי לפנות לאבא. הילדים יודעים מעולה איזה מורה לעצבן ואיזה מורה לא לעצבן. מעולה הם יודעים את זה. הילדים יודעים טוב איפה הריבה מרוחה, מה בדיוק לעשות כדי להסיק את אמא, להסיק את אבא. והילדים יודעים מעולה מתי המורה אומרת משהו וכדאי לא לענות לה. לא לענות לה כי זה יסבך אותי. מה, הילדים לא מבינים דברים כאלה? ילדים מבינים דברים כאלה בגיל שנתיים. מה לא להגיד לאמא או לאבא כי זה יסבך אותם? ברור. ואני רוצה להחזיר לילדה את האחריות על המצבים שבאיתם היא מתמודדת, ואני לא שם לעזור לה. למה הם אומרים לי, למה את עונה לי? אני באמת לא יודעת למה הם אומרים לך את זה. אולי ציפתה שלא תעני לה, אולי זו הייתה שאלה שלא עונים אליה, אולי כן היית צריכה לענות לה. אז את, את צריכה לברר את זה עם עצמך, מתוקה. עכשיו, נכון, תמיד אני רוצה לעזור לך, ואני שואלת אותך, מה היה, ואת אומרת לי שאת לא זוכרת. עכשיו, לך שרונה, אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, יכול להיות שהיא כבר ממציאה.
היא לא ממציאה.
אוקיי. אבל
בוודאות. היא גם בבית זה קורה, גם אנחנו לפעמים אומרים לה, את עונה, את מתחצפת, ואנחנו לא יודעים לענות לה, למה היא בעצם עונה ומתחצפת, ואני מבינה שזה לא...
כי למה את לא יודעת לענות לה? אז תעני לה, כי זה טון דיבור, שבו אנחנו לא מסכימים שילדים ידברו אל מבוגרים מהם. לא חשוב אם השכנה שלה חושבת שילדים יכולים ככה לדבר. את תגיד לה, את תגידי לה, מבחינתי זאת הייתה התחצפות, בגלל שהיה פה טון דיבור, שככה אני לא אוהבת, שילדים פונים למבוגרים. עובדה שגם המורה לא אוהבת את זה, כי היא גם בעולם המבוגרים. יש, תגידי לה, כי מבוגרים וילדים, הם לא באותה קומה. המבוגר אומר לילדים מה לעשות, ילד לא יגיד למבוגר מה לעשות. את כבר בת 8, נכון, אבל אני בת 38, או אני בת 28. אני יודעת הרבה יותר ממך בתוקונת, ולכן אני אומרת לך מה לעשות. וכשאת עונה לי, בעיניי זה נתפס כחוצפה. אז או שתמשיכי לענות לי ואני אגיד לך שאת חוצפנית, או שתפסיקי לענות לי וזה יהיה נחמד ונעים, ואני לא אגיד לך שאת חוצפנית. בעינייך,
זה לי. אני רוצה להסביר לה את העניין הזה, כי אף פעם לא ידעתי איך כן. להעביר לה את זה נכון, לאחר שהבאתי את הדוגמאות,
כן.
אני ידע איך להעביר לה את זה
יש,
בצורה...
יש טון דיבור, או יש, אם אני אומרת, תהי בבקשה בשקט, ואת אומרת לי, אוי, אבל מה, לא עשיתי כלום. בעיניי אני תופס את זה כחוצפה. אני וואי, בסך הכל ביקשתי
ממך... אבל היא בדיוק ככה מגיבה.
יפה, אז תגידי לה, בעיניי זו חוצפה? מכיוון שאני מבקשת ממך להיות בשקט, בסך הכל אני מבקשת שתהי בשקט. אני לא רוצה שתעני לי באותו רגע. לא שאלתי שאלה. באתי בבקשה.
אז כשאני כועסת עליה, אז היא אומרת לי, אמא, אני בסך הכל בת 8, את מצפה ממני שאני ידע. אני עוד ילדה קטנה, אני לא ידע.
אוי, ממזרה, היא עושה עלייך מניפולציות. וואי, 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 וואי. תגידי לה, מתוקה, את בת 8, את יודעת מה זה 8 שנים? את חיה איתי 8 שנים. יום, אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום. בכוונה אני עושה את זה ככה. תת כמה ימים זה? כמה שבועות זה? כמה חודשים זה? ואת חיה איתי כל יום כזה? תעשי חשבון, 8 כפול 365, תעשי חשבון. זה 24, זה כמעט 30,000 ימים. 30,000 ימים את חיה איתי כל יום, 5-6-7 שעות ביום. 7 שעות ביום כפול 30,000, 210,000, כמעט 250,000 שעות את איתי. 250,000 שעות את איתי. ואת עדיין לא יודעת מה אני אוהבת ומה אני לא אוהבת? מה נעים לי ומה לא נעים לי? מה חשוב לי ומה לא חשוב לי? מה זאת אומרת? את אומרת לי, אני רק בת 8. את כבר בת 8. יש לך פי 2 שעות איתי, מאשר לאחותך שהיא בת 4. ברור, אני מצפה. ברור שאני מצפה. מה, לא לצפות? את תינוקת? לא מבינה דברים? אין לך שכל? רק אתמול אמרת לי שאת כבר גדולה ואת רוצה שאני אתן לך פתאום את חוזרת אחורנית ואת אומרת לי שאת קטנה? אני מבינה מה עשיתי פה שרונה.
כן.
זאת אומרת, כשהיא אומרת לך, אמא, אני רק בת 8, את זה וזה וזה, תגידי לפיצקי, את לא רק בת 8, את כבר בת 8. וכן, אני מצפה ממך להרבה מאוד דברים של ילדה בת 8, ואני מצפה ממך להבין אותי, לזכור דברים שאמרתי, להתחשב בי. את יודעת מה אני אוהבת ומה אני לא אוהבת? את הרי יודעת מה נעים לי ומה לא נעים לי? את יודעת מעולה? ופתאום את עושה את עצמך כאילו את לא? חבר'ה, לא להתבלבל. במיוחד אם היא עושה בזה כזה קצת, ואם היא אומרת, תני לי איזה נאמר מצב, כעסת עליה ואז היא אומרת, אני רק בת 8. תגידי לה, תקשיבי, גם אם לא הבנת, כרגע ראית שאת עשית משהו וזה גרם לי לכעוס. עכשיו רק תחליטי, האם זה בסדר לך להמשיך לעשות את זה ואני אמשיך לכעוס עלייך, או שאת רוצה להתחשב בי ולא להכעיס אותי. זה הכל, זה חוזר אלייך, זה לא קשור לגיל. ולך אני אומרת שרונה, גם ילד בן 4 עושה את החישוב הזה. ברגע שאנחנו כועסות, או נעלבות, או עצובות, ואנחנו פועלות באופן כעוס, או באופן נעלב, או כן, אנחנו עושות עם זה משהו. אני רוצה שהילד יבין. לא, אני אגיד לו, אמא נורא כועסת. לא, אני כועסת! מותר לי, אני בן אדם, אני עייפה, בא לי במילואים, יש לי עוד שני ילדים, די, נו. אני גם מצפה לפעמים ממשהו. יש אנשים הרבה יותר רגועים ממני שלא, אני יותר כועסת, כעסנית גדולה שכמותי. אז מה? אז עכשיו את מבינה שכשאת אומרת משהו, עושה משהו, זה מכעיס אותי. מאותו רגע, זו החלטה שלך, האם להמשיך לעשות את זה ולהתמודד עם הכעס שלי, או לא לעשות את זה. ואז יהיה יותר נעים. זה הכל. ולך אני אומרת, שרונה, ילדים בגיל שנה כבר יודעים לעשות את זה. אז בגיל 8 על אחת כמה וכמה. עכשיו, זה לא מודע. כשעושים את זה בגילאים הצעירים, הם לא עושים את זה באופן מודע, הם לא יושבים וחושבים, מה כדאי לעשות? אני ארגיז אותה, אני לא ארגיז אותה. ברור שלא. כל הדברים האלה הם לא מודעים. אבל כשהיא בת 8 והיא אומרת, אני רק בת 8, מה את רוצה ממני? זה נהדר. היא הרימה לך להנחתה. ישר להגיד לה, בגלל שאת בת 8 יש לי ממך ציפיות, ותתני לה את הדוגמה שנתתי לה. תעשה דברים, זה מכעיס אותי. ועכשיו את תחליטי, את, כי אני לא יכולה לגרום לך לא לענות לי, או לא לדבר אליי, או לא... אבל את מבינה שמשהו שאת עושה, מכעיס אותי. למה? כי אני כזאת. כי זה נראה לי לא בסדר. למה זה נראה לי לא בסדר? כי ככה גדלתי. ככה אני חושבת שילדים צריכים להתנהג עם ההורים שלהם. לא לפחד להגיד את הדברים האלה. אותו דבר כמו שאני רוצה שהיא תרחוץ ידיים שהיא יוצאת בשירותים, אותו דבר אני רוצה שהיא תסדר את החדר. כי אני רוצה, כי זה חשוב בעיניי. והיא תגיד לה, תוכיחי לי את החיידקים שיש לי על הידיים, ניגבתי את הפיפי, אני לא רואה חיידקים, מה? אין לי, לא נגעתי בפיפי, אין לי כלום, נגעתי בנייר. אבל את מתעקשת שהיא תרחוץ ידיים, נכון?
כן.
כי את מתעקשת, כי ככה זה, כי את יודעת יותר טוב. זה לא חשוב אם היא מסכימה או לא מסכימה. זה חשוב שאת רוצה להקנות לה את ההרגל המסוים הזה ולהראות לה שהיא תיקח אחריות רק על מה שהיא עושה. לא על קבלת ההחלטות שלי. את מבינה אותי?
בטח.
זה הקטע, שרון עלי.
וואי, ממש תודה.
תראי, מה שאני אגיד לך... אני אגיד לך מה לעשות. חכי עוד קצת, עוד מעט השיחה הזאת תעלה לאתר שלנו. תיכנסי לאפליקציה או תעלי אותה לטלפון של 103 FM, לכי לתוכניות, למטה ככה יש את כל התוכניות, כל השדרים, רואים אותי שם, עם איזושהי סמלה כחולה יפה, לכי לתוכניות, ותחפשי את השיחה של היום, תהיה לה איזושהי כותרת, אני לא יודעת, אבל תקשיבי שוב ותקשיבי שוב, מההתחלה, תרשמי הערות קטנות, תקשיבי שוב, אל תעשי שינוי, אל תהפכי את העולם היום או מחר. קודם כל תקשיבי טוב ותראי למה את מתחברת, ואז תעשי את זה. בהצלחה יקירתי.
תודה לך.
בבקשה. ורגע לפני שאני יוצאת לפרסומות, אני רק רוצה שתדעו שאחת מהמאות אלפים שמקשיבה לנו ומקשיבים לנו היום, זו חברתי החדשה שקוראים לה מיכל בר נוח. מיכל מקשיבה לשיחה שלי כבר שנים שנים שנים, ביקשה שאני אבוא אליה ליום ההולדת שלה, באתי ושמחתי אותה. זאת המתנה שביקשה מאמא שלה ליום הולדת, אז הגעתי. אז מיכל, היא כיף לדעת שאת כאן. ועכשיו אני יוצאת לכמה דקות לפרסומות, תמשיכו להתקשר אליך 0552-103-103 ושילחו הודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70. כמה דקות ואני חוזרת. שבתי אליכם, הנה אני, מזכירה שהטלפון הוא 0552-103-103 וממתינה לי שיחה. שלום.
שלום, היי מיכל.
וברכה, היי גם לך.
שלומך.
בסדר, תודה.
יופי, אני דיברתי איתך לאחרונה כבר כמה פעמים, וכל פעם בנושא אחר, ואני אמשיך להיוועץ בך, עד שתגרשו אותי.
ותגידי, אני עוזרת? אני מקדמת עניינים? נפלא.
כן.
נפלא, יופי.
כל פעם שיש משהו בבית, אז בעלי אומר לי, אנחנו חייבים להתקשר. שישי הזה, מיכל. יש לנו דייט קבוע.
גדל.
טוב.
אני איתך.
בקיצור, אז ככה, יש לי שלושה ילדים, יש לי בת בת 10, בת בת 8 וקטנצ'יק בן שנתיים ושמונה. ואני מתקשרת לגבי הקטנצ'יק. הקטנג'י כזה הוא סוג של הנסיך של הבית, כמו שאת מבינה לפי הפרשי הגילאים, וכולה להבין את זה אני מניחה, כאילו הוא ממש הנסיך פה, הוא השליט, אני קוראת לזה לפעמים.
אוקיי.
זאת אומרת, מה שהוא רוצה...
תראי, הוא באמת נולד כבן סגונים, כבר אחותו הייתה בת 5 כשהוא נולד, 5.5 כמעט.
היה... כן, נכון.
נכון, כמעט 6 שנים. הוא בעצם גדל, תדעי לך שהוא גדל כמו בן יחיד.
נכון, נכון. הם כמו אמהות קטנות שלו בשבילו.
בדיוק, אז הם גם מפנקות יותר מדי, והם גם עושות בשבילו, והוא לא צריך לחלוק בשום דבר, אין לו אח שחוטף לו, אין לו אח שמתעניין בצעצועים שלו. כך גדל בן יחיד. ממש
שיש. למרות שהמצאית שלי, אני חושבת שהיא מתחרה איתו הרבה פעמים.
אז זה סיפור אחר, כן. היא קצת מקנה, כי היא הייתה קטנה, והוא לקח לה את המעמד הזה.
נכון, הייתה הרבה שנים הקטנה.
נכון, אוקיי.
העניין שבגללו אני מתקשרת, זה שהוא הרבה פעמים, אני לא יודעת אם זה כאילו הוא הפך להיות בגלל שהוא קיבל תשומת לב, או שזה האופי שלו, הוא כעוס.
כעוס.
כעוס, כן, והוא מראה שהוא כועס, והוא עושה עם השיניים, והוא אומר, אני כועס, ושאת שואלת אותו למה הכיס אותך, הוא כמובן לא אומר, לפעמים הוא אומר אבל בדרך כלל הוא לא אומר, והוא כועס, וכשהוא כועס אז הוא זורק דברים. עכשיו לא רק שהוא כועס, יש לו איזה אהבה לזרוק דברים, הוא יכול ללכת באמצע הבית, לקחת את השלט של הטלוויזיה ולהעיף אותו ולפצלח אותו לחתיכות, לפעמים זה גם פוגע באנשים, ולפעמים זה מכעס, ולפעמים פשוט ככה יש לו קטע עם זריקה של חפצים.
תקשיבי. אז ככה, קודם כל, כמעט כל הילדים זורקים. גם תינוק בן שנה וקצת שיושב בכיסא ונותנים לו לאכול, זורק את האוכל.
נכון.
לזרוק זה משהו כיפי. זה אחד. שתיים, לכולנו יש, אני אעזר רגע, נקרא לזה יצרים, או אני אקרא לזה רצונות תוקפניים. כן, פרויד דיבר על זה, כולנו יודעים שזה ישנו, ובעצם אחד מהתפקידים ההוריים היותר חשובים זה למתן אותנו. בא לי לגנוב את המסעית של החבר שלי. אז יש ילדים קטנים שלא מצליחים להתאפק ולוקחים וגונבים, ואז אומרים לו, לא, אסור, מחזירים, לא יפה, נכון? או בא לי להרוג אותך. עובדה שאנחנו אומרים דברים כאלה, אבל אנחנו יודעים למתן את זה, להתאפק, למשמע את עצמנו. עכשיו, להיות שוטר פנימי בעצמנו, השוטר הפנימי הזה יוכל להיות רק אחרי שההורים יהיו שוטר חיצוני, כי לא נולדים עם זה. ובעצם אחד מהתפקידים שלכם זה ללמד את הקטן שכזה ריסון וויסות הרגשות שלו. לא נולדים עם זה. לכן צריכה להיות, אני לא יכולה לגרום לו לעשות עם השיניים, ואני לא יכולה לגרום לו לא לבוא ולזרוק משהו. לא יכולה, מה, אני הילד יסתובב עם ידיים קשורות, מה? אבל אני יכולה להגיב באופן כזה שאחרי 5, 6, 7, 8 פעמים שאני מגיבה אותו דבר, הילד לבד, בלי שאני מדברת על זה בכלל, הילד לבד יבין שעדיף לו להתאפק ולא לזרוק.
אז זהו, ניסינו בכל דרך, ניסינו לא להגיב, ניסינו לכעוס, ניסינו להגיד, למה אתה זורק?
אז זהו, אז אני...
אנחנו לא זורקים, ניסינו הכל.
אז בואי אני אגיד לך, לא ניסיתם הכל, ניסיתם את הדברים האלה. מה שלא ניסיתם זה מה שאני אגיד לך עכשיו. ניסינו להתעלם זה רע, לא מתעלמים מדברים כאלה. אפשר להתעלם מילד שמקלל, כי את יכולה להגיד, אני לא שומע דברים כאלה, כי הוא עושה זה בשביל להצבן אותי, וכולם מקללים, גם אני בתורים הצעירה, קיללתי חבל לך לזמן. כל האלה שהיו לי, יוצאים לי גם כן, כל פעם שנשבר לי משהו, נפל לי משהו, נחתכתי ממשהו, אוקיי? אבל לא מתעלמים מילד שעושה נזקים. לא מתעלמים מילד שנותן התוקפנות שלו לפעול. ממש לא. אז זה אחד, אחד לא מתעלמים. שתיים, לא שואלים ילדים למה. לא שואלים ילדים למה, כי ילדים לא יודעים למה. הוא לא מודע למה שמפעיל אותו, הוא לא בא ואומר, אני מתוסכל. הוא לא בא ואומר, היה בום, נבהלתי, אני כבר לא זוכר את הבום הזה, אבל זה תלתל אותי לשנייה, כי זה החזיר אותי חצי שנה אחורנית. הוא לא יודע להגיד דבר כזה, אבל זה מה שעבר שם. אולי הוא עייף, אולי הוא רעב. אולי לא ראיתי, אבל הוא בא לאחותו, והוא אמר לה, תני לי רגע בזה בזה, והיא אמרה, אני לא רוצה, אני עושה שיעורים עכשיו, והוא הלך, והוא מתוסכל. אז זה לא סיבה, אבל הוא מתוסכל, והוא בן, והוא מפונק, והוא יחיד, והוא פיזי, אז הוא מעיף דברים. עכשיו, הוא לא יודע לבוא ולהגיד למה הוא מעיף, לכן לא שואלים ילדים למה. גם. אין גם מה להניש, אני במקום העונש רוצה לייצר לך משהו אחר. אני מדברת על סנקציות, אני מדברת על תגובות, חבר'ה חייבים להגיב, ולהגיב בעוצמה ובתקיפות, ובאפס סובלנות להתנהגות תוקפנית של ילדים, חייבים.
איך, מיכל?
אז אני אגיד לך, אני באה ואני אומרת לו, תקשיב, טוב. אני הרבה פעמים אמרתי לך להתאפק ולא לזרוק דברים, וקשה לך להתאפק. מהיום, ברגע שאתה זורק דברים, יהיו לזה תוצאות קשות. אם אתה זורק את השלט, אתה לא תוכל לראות טלוויזיה, אחר כך גם לא את הטלפון של אמא, כי אני מפחדת שתזרוק אותו. לא, אני לא נותנת לך. לא, לא, לא. לא תוכל לראות הרבה ימים. ואז, אחרי, כמה זמן אחרי זה הוא הלך והוא זרק את השלט. לא אמרת מילה, אספתי את השלט, וזהו. ואז הבנות עוזרות לפתוח טלוויזיה, ואת אומרת, לא ילדות, קחו את הטלפון של אמא, תיכנסו לחדר, ליריבי אסור לראות טלוויזיה. לא, הוא שבר את השלט, הוא לא יראה טלוויזיה.
אוקיי.
למשל, כל דבר, למשל, מה עוד הוא עושה? מה עוד הוא מעיף?
זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות משחק, שהוא ממש משחק יפה, משחק, 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 פתאום, סיים לשחק, פרח, זורק את זה לאוויר,
אוקיי.
הוא לא יודע, זה כאילו נהנה מלראות
לא,
את זה
לא, נוחה, לא, משהו נהנה.
לא,
לא, לא, לא, זה אותו דבר כמו עם הכאוס. הוא עושה, כן. תראי, הוא למד מתישהו, לפני שנה בערך,
כן.
מה הוא צריך לעשות כדי לזכות בתשומת לב ובקש וביחס שלכם. כי ברגע שהוא עושה את זה, כשהוא ישב ושיחק יפה, יש סיכוי שהנחתי לו. הילד יושב ומשחק. ברגע שהוא העיף, הוא זכה לתשומת ליבי. לא, אבל למה? אבל אתה יודע שאמא לא מרשה, או שלפעמים גם כעס, עכשיו תאסוף, עכשיו תרים, אז לא, אני לא אעשה, עושה לך עם השיניים. זאת אומרת, מה שהוא עושה בעצם הוא מפעיל אתכם, הוא גורם לך לעבוד אצלו. ואת צריכה להחליט מתי את מפסיקה לעבוד אצלו, לא רק זה, מתי זה עולה לו. את יכולה להחליט ולהגיד, אני לא יודעת אם זה רלוונטי, סתם, אני רק אומרת, סתם כנוסחה. כנוסחה. את יכולה לבוא ולהחליט לפעמים, אתה גומר לשחק, ואתה מעיף את המשחקים. עכשיו, אני לא מסכימה לזה, כי המשחקים האלה, אני ואבא קנינו אותם בהרבה כסף, אנחנו עובדים מאוד קשה, בשביל הכסף שאנחנו מרוויחים לקנות לך ולאחיות שלך דברים. אני רוצה שתדע שמהיום, ברגע שאתה זורק איזשהו משחק, אני אוספת אותו, ואני שמה אותו למעלה גבוה. או, אם את רוצה, תגידי, אני מורידה אותו למטה, ואני נותנת אותו לויץ, או אני נותנת אותו לילדים שאין להם, או אני שם אותו למעלה, תחליטי את, בבגז של האוטו.
רציתי זה פעם עם לגו שהוא שפך וזרק, לקחתי עד היום הלגו בארון, אבל מה את חושבת, שהוא זוכר את זה? לא. אז יש לו משחקים אחרים.
הבנתי.
ואני רוקן לו את כל המשחקים שלו.
כן. עכשיו, העניין הוא, שאיך אני עושה את זה, איך נורא משמעותי. כי אם אני אומרת לו, זרקת, עכשיו אני לוקחת לך את כל הדברים האלה. זה סיפור לגמרי אחר. מה שאם אני אומרת לו, כל מה שאתה זורק, וזה יקר, מבחינתי, באותו רגע זרקת, כנראה לא אכפת לך וזה לא חשוב לך. אז אני מסדרת, אני אוספת, ואני שמה בארון למעלה. ואז, את אוספת חצי מהחדר שלו, ושמה בארון למעלה.
אוקיי.
ברגע מסוים את אומרת, בוא נשחק בלגו. אה, לא, לא, אי אפשר, הוא למעלה. כאילו, אם את רוצה, תזכירי גם.
נזכיר גם למה הוא למעלה?
לא, הוא יודע מעולה. לא, לא, לא. זה כבר יותר מדי דיבור. הוא זוכר, הוא יזכור מעולה. הם זוכרים הכל. לא לזלזל בחוכמתם וגם לא לזלזל בחוסנם. עכשיו, כל דבר כזה, זאת עבודה. או כשהוא בא והוא עושה... אז תגידי לו, אתה כועס? יאללה, לך תשתה כוס מים. ולחם משם!
אוקיי.
ואז הוא יבוא ויגיד, אני... הוא ירצה שתגיבי לזה. אני כועס עלייך. תגידו, לא קורה? גם אמא לפעמים כועסת. אני רוצה שזה יפסיק להיות עניין.
יש פה אישיו סביב זה.
יש, ברור, בטוח. בגלל זה הוא ממשיך. צריכים להבין, יצא לי לדבר יום אחד על ילדים מקללים. עכשיו, ילד לא יודע, סליחה שאני מדבר לטפס, סליחה, סליחה, הוא לא יודע מה זה בן זונה. הוא גם לא יודע מה זה הומו. לא יודע, ילדים בני 3, 4, 5, 6, 7, 8, לא יודעים מה זה. הוא לא יודע, הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע מה זה, הוא לא מבין את המשמעות של הלוואי שתמותי. הוא לא, הוא לא, הוא לא. אבל ברגע שהוא השתמע...
הוא רואה שזה מפעיל אותי.
בדיוק. הוא חיכה מישהו, הוא שמע את זה, הוא עשה בזה שימוש, ואני מגיבה. ואז כאילו הילד אומר לעצמו, וואו, אני מגיבה כמו זיקוקים, כן? וואו, אוקיי, הבנתי. זה מפעיל אותה, יאללה. עכשיו הוא עובד בלהפעיל אותי.
זאת אומרת, אז זה לא להתעלם, אלא לא לתת לזה יחס.
תראי, נכון, אפשר גם להגיד לו, מהיום, כשאתה זורק דברים, אני יותר לא אדבר איתך על זה, אני יותר לא אעיר לך על זה, אני יותר לא אזכיר לך על זה, אתה ילד כזה חכם, אני לא מבינה למה אתה לא מצליח עד היום להתאפק, אבל, ברגע שאתה זורק דברים, אני אקח אותם, אני אקח אותם ואני ארחיק אותם ממך, זה הכל. עכשיו, הוא ימשיך לזרוק, את מרימה, ואפילו לא מסתכלת עליו. את אוספת, ואת שמה חזרה במקום. כלום, כלום. את יורדת מהתגובה. את מבינה? את לא באה ואת אומרת לו, למה? וזה, ולא, ואני לא מרשה, ואוי ובוי, וזה מסוכן. הוא יודע. דרך אגב, מסוכן זה משהו מופשט. ילד לא מבין מה זה מסוכן, מה זה סכנה. לא מבין, לא מבין. כמו שהוא לא מבין מה זה ערך של כסף. לא מסוגל. כמו שהוא לא מבין מה זה זמן. אלו דברים מופשטים. אומרים לו, נלך בשבת לסבתא. כל בוקר שהוא מתעורר, הוא שואל אם היום שבת. זה פונקציה של דברים שקוגניטיבית הם עדיין לא מסוגלים לתפוס.
וגם כאן אותו דבר לגבי אם הוא מרביץ?
לא, אם הוא מרביץ אני...
זאת זמן שהוא כועס לפעמים, אז כאילו מהכס הוא עושה את ה... אז הוא יכול פתאום...
לא, אז נגיד לו, אבל נגיד לו להרביץ, תקשיבי למשפט, אני לא אתן לאף אחד להרביץ לי.
כן.
ואני תפוס לך את הידיים, זה אני לא מסכימה. וזה, את תופס לו את הידיים, את מרחיקה אותו קצת, ואת מסתכלת לו בעיניים, את אומרת, את לא מדברת עליו בכלל. את אומרת, אני לא אתן לאף אחד להרביץ לי. ואז את המשפט הזה הוא לוקח גם לעולמים. אני לא רוצה שהוא ייתן לאף אחד להרביץ לו. אבל הוא לומד ממך, אני לא אתן לאף אחד להרביץ לי.
וגם אם הוא עושה את זה לחיות שלו?
לא, החיות שלו שהתמודדו איתו לבד. הן כבר גדולות. הן כבר גדולות, מה פתאום?
אני יכולה להגיד להם גם שיגידו לו את זה.
לא, אני יכולה להגיד, תגנו על עצמכן. רק תיזהרו, כי אתם גדולות וחזקות, אבל תגנו על עצמכם. להגן על עצמך זה גם לברוח. ואת שמה לב שאני צריכה לסיים? מקסימום, אני אחזק לבד את התגנו על עצמכם אחרי החדשות. חבר'ה, אתם לא הולכים לאף מקום. פרסומות, חדשות, אני כאן, תכף חוזרת.
אתם מאזינים למיכל דליות. ב-103 FM.
103 FM. שלום חבר'ה, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10 ל-12, אתם ב-103 FM, ואני בשעה השנייה שלי, עורכת מאיר הפרץ, מפיקה שני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, גיא רביב, אחיעד לוק, אליעזר בן יהודה, ובעל השידור אחראי סתיו קורנס. אתם מתקשרים ל-0552-103-103, ושולחות ושולחים הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ, 054-70-103-70. וואלה, יום אחד אני צריכה לשלוח הודעות וואטסאפ, ולראות בטלפון הזה, נחמד. אוקיי, אני רוצה רגע לסיים איזשהו רעיון שהתחלתי עם האמא והתינוק, אבל אני לוקחת את זה רגע קצת יותר להרחיב את הדיבור על העניין הזה. אני רוצה לדבר איתכם על המשמעות של מה שקראתי לו, תגן על עצמך. עכשיו, בדרך כלל אנחנו מתמודדים עם זה בשני מצבים מאוד שכיחים, יש את זה בהרבה מצבים אחרים, אבל מאוד שכיחים. אחד, זה כשהורים אומרים לילדים שלהם, תחזיר לו. זאת אומרת, מה שהם אומרים בעצם, אלימים מלך, תהיה אלים בחזרה. ואנחנו היום בדור שבו אנחנו לא רוצים ללמד את הילד שלנו לפתור דברים באלימות, אבל בכל זאת במקרים האלה אומרים, תחזיר לו. או במקרה השני, שבו יש לנו, כמו שפה, וזה קורה הרבה, אחים, במיוחד אם יש פער גדול, אבל אחים, שבו אחד מציק לשני, וההורה תמיד מתערב. יש סיכוי שהוא מתערב לטובת הקטן, למרות שהקטן הוא זה שהציק והתעצבן, וההורה תמיד מתערב, ואז תמיד משום הילדים גם אומר, אבל זה לא הוגן, זה לא הוגן, תמיד הוא מציק, תמיד את אומרת לו, תמיד אני צריך לוותר, והם צודקים. לכן לילדים האלה, בשני המצבים, אני אגיד להורים, תלמד את הילד את המשפט, תגן על עצמך. עכשיו, אם מישהו תוקף אותך, בגן, בחצר בית הספר, תגן על עצמך, תבינו כמה אופציות יש לו. תגן על עצמך, וללמד את הילדים את זה. תגן על עצמך, זה תברח. כמה שיותר מהר, אם הוא גדול, אם הוא בריון, אם הוא מכיתה אחרת, אם אתה יודע שיעניש אותך אחרי זה, תברח משם. תגן על עצמך. שתיים, תגן על עצמך, זה לך מאחורי מבוגר. לך מאחורי מבוגר, תתחבא מאחוריו, תגיד לו, תשמור עליי, הוא רודף אחריי, ותן למבוגר שמה לטפל בעניינים, אבל קודם כל אתה מגן על עצמך. תגן על עצמך זה גם אם מישהו בא ורוצה לתקוף אותך, תעשה עם הידיים ככה ותדחוף אותו. תגן על עצמך. תגן על עצמך עם זה, אם מישהו מרביץ לך, תשב עליו ותחזיק לו את הידיים, כדי שהוא לא ירביץ לך. זה לא תחזיר לו. זה לא תהיה אלים בחזרה, גם אם האקט יהיה אקט שיש בו תוקפנות. זה בא מתוך הגנה. תגן על עצמך. עכשיו, אותו דבר במערכת יחסים. במקרה הזה יש לנו בת 10 ובת 8, עם אח בן 3, שתוקף אותם, נושך אותם, מחזביד להם, עושה להם, והאם הקורמן מתערבת. למה את מתערבת? תגידי לבנות, תגנו על עצמכם. והם יכולות להוציא אותו מהחדר ולסגור את הדלת, לא לתת לו להיכנס. הם יכולות להגיד, אני יורדת לגינה, אני לא לוקחת אותך, ולרדת לעשות כיף חיים ולא לקחת אותו. כי הוא לא מתנהג יפה והם נעלבות. למה שהם יקחו אח שהוא לא מתנהג אליהם יפה והם נעלבות ממנו? הם יכולות לדחוף אותו. ואז להגיד להם, להיזהר. אוקיי? להיזהר, אתם חזקות, את בת 10, את בת 8, ממש להיזהר בדחיפות האלה. אבל לתפוס אותו ולהזיז אותו בוודאי. להרים אותו בחולצה ולהביא אותו לאמא שלו. הוא מעצבן אותי, תקחי אותו, אני נכנס לחדר, סוגרת דלת. תגני על עצמך, זה המון דרכים. זה לא תמיד תרביצי לו. וזה המסר. במיוחד שזה ילדים, תנו להם להתמודד, אתם מתערבות, ותמיד לא צודקות, ותמיד מישהו ממורמר. ואז אף אחד, ותמיד מישהו מהילדים מרגיש בקופח, והוא צודק. כי אף פעם לא ראיתם מי היה ומי התחיל. ותדעו לכם שזה שאתם מגנות עליו, או עליה, זה זה שבדרך כלל מתחיל ומציק. הקטן מציק לאחיו, ואחיו אומר לו, עזוב. והקטן עושה דווקא, מ-מ-מ-מ, ואחיו אומר, די, עזוב. ואז הקטן כבר בועד בו, ואז הגדול אומר לו, לך מפה! והוא דוחף אותו. ואז אמא באה, ועל מי צועקת? על הגדול שצעק ודחף. אחרי שפעמיים שלוש, הוא ניסה גם להבליג. והקטן מוציא אותו מדעתו. שימו לב, אתם ממש עושות פה עוול. אני רוצה להגיד לכם שהנזק העיקרי זה קלקול היחסים בין האחים. אל תתערבו. מכות. יש כאלה שגם הולכים על כללות, זה שלכם. לא בא בחשבון, אני רואה כללות, אני מפרידה. אבל הוא התחיל, לא מעניין אותי מי התחיל, מה עשה, מה. מכות אני מפרידה. אז תגני על עצמכם, לילדה בת 10 וילדה בת 8, זה לא להרביץ מכות. זה לסלק את הילד, זה לדחוף את הילד, זה להזיז את הילד, זה לקחת לילד מהידיים, זה לרדת ולעשות כיף חיים למטה בלי הילד. זה העניין. אוקיי? זה לצעוק עליו. ואז הוא בוכה כי זה לא נעים. צודק, זה לא נעים. אתה רוצה שלא יצעקו עליך, תתנהג יפה. אבל אתם לא נותנים לזה צ'אנס ללמוד, כי אתן מתערבות כל הזמן. אז הנה, הרחבתי את הרעיון של מה המשמעות של המשפט, תגן או תגני על עצמך. ואני רוצה לקרוא לכם פה שאלה נורא נחמדה. מיכל היקרה, הבת שלי בת 12, מאחרת לכל מקום, בית ספר, חוגים, פעילות משפחתית, אצטך בבקשה. תראו, אתם לא יכולים לגרום לה להיות בזמן. לא יכולים. או שזה הקצב שלה, או שהיא עושה דווקא, או שהיא כבר רואה את עצמה ככזאת, או שהיא תמיד מתחילה באיחור, או שיש לה הפרעות קשב וכל התחולים מאוד קשים לה. היא כזאת, היא מאחרת, אתם לא יכולים לגרום לה להגיע בזמן. מה אתם כן יכולים לעשות? וחבר'ה, שימו לב, כל ההדרכה שלי תמיד, העצות שלי, מחזירות אתכם אליכם. אי אפשר לשלוט בילדים, אבל בואו נבדוק איך אנחנו יכולות לשלוט במצב. אם אתם הולכים לאירוע, אתם לוקחים את כל הילדים ואתם אומרים להם, חבר'ה, אני לא רוצה לאחר, אני יוצאת ברבע לשמונה, גם אם זה לעבודה וגם אם זה בערב לאירוע, אני מוכנה להקפיץ אותך, לא, נעזוב רגע את החוג, שנייה. כשזה תלוי בך, אני יוצאת, את אומרת פעילות, לפעילות משפחתית, אנחנו בשבת נוסעים, ממי, כל שבת, לוקח לך זמן, בסוף אנחנו כועסים עלייך, את נכנסת לאוטו בסוף חמוצה. אין, חבל. אנחנו יוצאים מהבית ב9:15, ואני מקווה שתהיה מוכנה. ואז מ8:30, את אומרת, ילדים, 8:30, ואת עושה את העניינים שלך. ילדים, רבע לתשע. נועל, כבר תשע, עוד רבע שעה יוצאים. ובתשע ורבע יוצאים. היא בת 12, מקסימום תשב בבית, תתעסק בטלפון כל היום. אתם לא רוצים שתעסק בטלפון, קחו אותו. זאת אומרת, את מבינה מה אני עושה פה? את לא, במקום להתחיל להתעצבן עליה ולכעוס עליה, תתחילו לעשות את מה שנכון. אם היא מאחרת לבית ספר, שבית ספר יפעל. סנקציה, הערה, הורדה בציונים. את רוצה גם כן לפעול, כי זה מגיע אלייך. תתחילי בסנקציות. אם למשל בבוקר את צריכה לצאת לעבודה, ואת צריכה בשבע וחצי להיות באוטו כדי להביא את הילדים האחרים לגן, לבית ספר ולא לאחר לעבודה. את באה ואת אומרת לילדה, תקשיבי, מתוקה בבוקר, האדון שלי זה השעון. אני יוצאת בשבע וחצי. אני לא מתכוונת לריב איתך יותר, מאמי. די. לא רוצה לקלקל את היחסים שלי איתך על הנושא הזה. אני רוצה רק להגיד לך שאני בשבע וחצי יצא. אם תהיה מוכנה זה יהיה כיף, אם לא, באיזשהו אופן תדאגי לעצמך. ואז את אומרת, בנועם, אני שבע, שבע ועשרה, שבע ורבע. חבר'ה, עוד חמש דקות אני יוצאת. ואת יוצאת בשבע וחצי. אמרת שהשעון שלך, אדון שלך, את רוצה לא לאחר. קחי אחריות על עצמך. אל תקחי אחריות על הקצב של הילדה. עכשיו, היא נורא תכעס. אז או שהיא תרוץ אחרייך לא מאופרת ולא מסודרת ותאשים אותך. תגיד לה, אני מתנצלת, מאמי, אבל אני חייבת לצאת בזמן. ותעשי את זה ביציאה לקניון, ותעשי את זה עם כל הילדים, ותעשי את זה ביציאה לאירועים, ותעשי את זה ביציאה לעבודה. תתחילי את או בחוגים. למשל, אם היא הולכת לחוג לבד, היא בת 12, ואת אומרת לה, מאמי, החוג מתחיל ב-4 ורבע, תתכונני ותלכי. שימי לה שעון, תגידי לה, אני קניתי שעון שיקל עלייך קצת מבחינת ההתארגנות בזמן, ותצאי ב-4 ורבע. עכשיו, כשאת יודעת שהיא לא, היא לא, אבל די, זה לא שלך. אז היא תגיע באיחור. אז או שיחסו עליה, או שלא יחסו עליה. אם לא יחסו עליה, אין שום בעיה. היא תמשיך להגיע באיחור, זה הקצב שלה. זה הדווקא שלה, לא יודעת. אבל אם למשל היא רוצה שתקפיצי אותה, תחליטי את. אם זה בסדר לך, את מקפיצה אותה לחוג. את אומרת לה, מאמי, אני אקח אותך כשתהיי מוכנה. תגידי לה, אני מוכנה. שבי ליד הדלת, עם הטלפון ביד, ותגידי לה, כשתבואי, נקפוץ. ואז היא תבוא באיחור של 10 דקות, או בזמן שהייתה צריכה כבר להיות שם, ותגידי לה, בואי, ואת לא כועסת יותר, ותביא אותה באיחור. אבל אם את רוצה להגיד, תקשיבי, אני לא מקפיצה אותך באיחור, אני לא נעים לי, אני לא נותנת לזה יד, אני מוכנה להביא אותך לדעת שהבאתי אותך בזמן. זה שלך, תחליטי את, זה לא עונש, זו עמדה בחיים, זה העברת מסר ערכי, זה לא עונש. הבנת הקטע הזה? זהו. תני לה להתחיל ללמוד מה קורה כשהיא מאחרת. יש ילדים שלא נלחצים, שתמיד מאחרים. ברגע מסוים תגידי לעצמך, די, גמרנו. היא בת 12. אני מנהלת את עולמי לפי השעון, לפי החוקים, לפי החובות. הילדה תצטרך להתיישר לפי הזמנים שלי, או לא. ואם לא, אז בסדר, הייתי צריך ללמוד מזה. אבל לא אני אריב איתה. זה הקטע. בהצלחה, ואני אשמח שתכתבי, מאירה תראה, או תעני לנו ותכתבי לנו מה, האם זה עבד, מה עשית והאם זה עבד. ולשיחת הטלפון. שלום.
שלום.
וברכה.
היי, נעים מאוד, תודה רבה על הזכות להתייעץ ולדבר איתך.
בכיף.
יש לי בן סנדוויץ' בן 5, קוראים לו אראל, לאחות גדולה בת 6 ולאחותה בת 3.
רגע, בת כמה הגדולה?
הגדולה בת 6, הוא בן 5 והקטנה בת 3.
אוקיי.
אראל ילד באמת מתוק, מנומס, מקסים, בגן הולך לו בסדר גמור, היה קצת עיכוב לימודי, אבל הוא הדביק את הפער, הוא בגן חובה.
אוקיי.
וחברתית ורגשית באמת הולך לטוב. עד שהוא פוגש אותי, אני מגיעה לקחת אותו בשעה 2, הוא לא בצהרון, ומהרגע שהוא איתי, משהו שם משתנה בו, הוא בוכה המון. ממש תוך מספר דקות, כל יום, מגיע הבכי, לדברים שאני אומרת למשל לא, או דברים לא מסתדרים לו כמו שהוא תכנן, זה פוגש בכל מיני סיטואציות, אני לא יכולה להקשים את האצבע על משהו חד, זה קורה כל יום, ואני יודעת שמשהו בחיבור בינינו, באינטראקציה שלי איתו, אני מבינה שזה זה, שזה יושב על זה. כשהתייעצתי פעם אחת עם פסיכולוגית, היא אמרה לי, זה דווקא טוב שהוא מרגיש פתוח לפרוק אצלך. אבל אני מרגישה שזה כבר, יש לי זמן אחד על אחד איתו, שתביני, אני איתו מ-2 עד 3.5 כל יום השנה הזאת.
תקשיבי,
הגדולה בצהרון, וכן.
הוא לא פורק ולא בטיח, זה ילד שטוב לו, החיים שלו דבש, בחייך. ואיך שהוא רואה אותך, הוא מבין מה הוא צריך לעשות כדי לקבל שני דברים מאוד חשובים. הוא מרגיש בטוח, ילד לא צריך להתבחין כדי להרגיש בטוח. Yes, באמת. ברגע שהוא הוא רואה אותך, הוא יודע מה הוא צריך לעשות, והוא מייצר את ההתנהגויות האלה, וזה לא במודע וזה לא במזיד, זה ברור. וההתנהגויות האלה גורמות לך שני דברים. אחד, להתעסק איתו. את כל הזמן, את עונה לו, את מדברת, את שואלת, אבל למה? אבל מה היה? אבל מה קרה? אבל אני לא מבינה למה אתה בוכה. אבל יכולת להגיד את זה באופן אחר. אבל בסך הכל בנו, אבל אני לא מבינה, את עובד, בשפה שלי זה את עובדת איתו. הוא כל הזמן ממשיך לייצר מצבים, שמהם את מדברת אליו, שמה לב אליו. כל הזמן, את כל הזמן מגיבה, 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 מגיבה לדברים שהוא מייצר. אוקיי, okay, להפך, לא ביטחון ולא בטיח. הוא מרגיש הכי לא טוב בחברתך, תדעי לך. הוא מרגיש הרבה יותר חופשי ובטוח ופנוי ופתוח בעצמו, במקומות אחרים. איך שהוא רואה אותך? הוא שם על עצמו מיד גלימה ותפקיד של נזקק, של מסכן, של לא יכול, של כל הדברים האלה, כשהוא לא כזה. כשהוא לא כזה. עכשיו, הקטע הוא שהוא יהיה סבבה בעולם, אבל את הולכת לסבול אם את לא תעשי שינוי במיידי.
כן.
והשינוי הוא לא בילד, השינוי הוא בתגובות שלי אל מה שהילד מייצר. עכשיו, דבר נוסף, אם יכול להיות שלפעמים את גם כועסת, כאילו די, נו, אבל דיברנו על זה כמה פעמים, שם הוא כבר גם הביא אותך למקום של אובדן ההשתונות שלך, כי די, נו, באמת, כמה אפשר? אני גם עם הילד הזה כל היום, וגם יש עוד בית ויש ילדים, די מה היא בחיינות הזאת. אז בסדר, אז היא נגעה לך, נו מה, אז תיקח. זאת אומרת, גם לשם אנחנו מגיעות, אוקיי? חלקנו לפחות. ואז, הוא גם, התגובה הזאת שלך מספקת לו תחושה של כוח. אלו שני הדברים שהוא מצליח להוציא ממך, על ידי ההתנהגויות המפריעות האלה שלו. ולכן, מה שאת תצטרכי לעשות, אמא מתוקה, מתוקה שכמותך, זה איך את מגיבה אחרת, לבוא ולהגיד לו, לפעמים אתה יודע, אתה רואה אותי ואתה נהיה עצוב כזה ואתה בוכה, את לא נותנת לו את הפרשנות התת מודעת שלו, ממש לא.
הוא בעצמו אמר לי אתמול, את גורמת לי לבכות, לא את.
אז תגידי, אז ברגע שהוא אומר לך, הרי זה לא שאת גורמת לו לבכות, את לא מציירת אותו, מעציבה אותו, מתעללת בו, אלא הנוכחות שלך מפעילה אצלו משהו. הוא גם מניפולטור גדול מאוד, וואו, 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 הוא גם יודע מה להגיד, חכמצ'יק. אז ברגע שהוא אומר, את גורמת לי לבכות, תגידי לו, וואו, זה נורא עצוב, אבל בסדר, אני מקווה שאתה עם הזמן תלמד להתגבר. אתה בן 5, בטח בגיל 5.5 כבר תצליח להתגבר. ואת הולכת משם, את לא עושה מזה שיחה, ואת לא לוקחת את זה ואת אומרת בלבך, אוי, מה אני עושה לילד, הקשר שלי עם הילד, הילד רואה אותי, תזרקי את זה לפח. זרקי את זה לפח, הילד שלך בריא בנפשו, חזק, ממזר, מניפולטור, והוא עושה את הכל לא במודע ולא במזיד, לילד שלך יש חיים דבש, ממש, והוא פשוט למד עם הזמן, מה מניע אותך, מה מפעיל אותך. כל יום עד שעה, עד שעה וחצי איתו לבד, איך שמגיעות האחיות שלו, מוראה, תנאים שלו מוראים, לא מתאים לו שתהיה עסוקה באחיות שלו, באותו רגע הוא מתחיל את כל המצבים האלה שיגרמו לך להיות עסוקה בו, ולא בהם. ולכן, כל מה שאת צריכה לעשות, זה להחליט מה מפסיק להפעיל אותך. ואת אומרת לו, אוקיי, זה קצת מצער אותי לדעת שאתה בוכה בנוכחותי, אבל אני בטוחה שתתגבר. אני הולכת, אני עושה מיץ, אני מדברת רגע עם סבתא בטלפון, יש לי לגמור איזושהי מצגת, אוקיי? בדיוק החלטתי לבשל היום, כשתרגע תבוא. לא, אבל את זה, אבל את יודעת, מה מעניין מה לעשות עם הדבר הזה? אני סומכת עליך. זהו. להפסיק לעשות מזה עניין. כל מה שעושים מזה עניין, זה הופך להיות, לא רק כדור שלג, זה הופך להיות מפלצתי. די, די, די. זה כמו שאני הייתי, ביקשתי מבעלי, שנים, בבקשה, בבקשה, אל תשים את הדברים שלך מהכיסים בפינת אוכל, אני מבקשת, שנים, בטוב, ברע, בברוגז, בלא, בכן, בלא. את יודעת מה אני עושה היום? כי הוא ממשיך לשים את הדברים שלו שם, וממש לא מעניין אותי למה, אם זה דווקא או שהוא שוכח, או שהוא מפוזר, או שזה נוח לו. את יודעת מה אני עושה? אני לוקחת את זה לחדר שינה, זה הכל. כאילו ברגע מסוים את אומרת, די, נו, די. כאילו, כמה לריב? על מה? במיוחד פה, שהוא מכניס את עצמו, באופן לא מודע, אני חוזרת שוב, הוא בן 5. בואו לא ניתן לו כוונות זדון.
כן.
הוא מכניס את עצמו למצב, אלוף כזה, איכס כזה. לא רוצה, לא רוצה את הקשר הזה עם הילד. מכיוון שאת לא רוצה את הקשר הזה עם הילד, תתחיל לעשות דברים אחרת.
כן.
ממש, ממש, ממש. עכשיו, בדרך כלל זה בדיוק המקום, של הדרכת הורים, בדיוק, 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 כי מה אנחנו עושות בהדרכת הורים, הצוות שלי ואני, אנחנו מתמקדות ספציפית, בכל דבר, אמרתי והוא הגיב, האם לזה כן להגיב, לא להגיב, איך לעשות, אמרתי והוא הגיב, האם אני מודיעה לו, שמהיום אני לא מגיבה יותר להתנהגויות האלה, ואז מה קורה, כשאני לא מגיבה והוא מקצין, זה בדיוק המקום של הדרכת הורים, של אחד על אחד, כי התגובות שלך, הן תהיינה שונות, באירועים שונים. זה אחרת אם הוא בא לאכול או לא בא לאכול, זה אחרת אם הוא מעיף דברים או לא מעיף דברים, זה אחרת כשהוא מתחצף או כשהוא בוכה, זה אחרת שהוא לא רוצה למקלחת, הוא כן רוצה למקלחת, זה אחרת. עכשיו, אני רוצה שתראי, כשאת לא בבית, תראי כמה קל לו, כמה פשוט לו.
נכון.
אבא שלו אומר לו, הוא הולך, הוא עושה, הוא נכנס, הוא משחק, איזה מאמי, איך שאת בא, דוטו ג'קל ומיסטר הייד, משתנה לנו הילד. זאת אומרת, אני צריכה לעשות משהו שקצת יותר דומה למה שעושה הגננת, שקצת יותר דומה למה שעושה אבא שלו. אני צריכה לעשות משהו אחר ממה שאני עושה עד היום, כי מה שאני עושה עד היום, ממשיך ומזין את המשך ההתנהגות הנוכחית של הילד. וזה יקירה, זה אוקוס פוקוס, זה עובד מאוד, מאוד מלא, מאוד, סליחה, זה עובד מאוד מהר. זה הדרכה של 3-4 פגישות, לא צריך יותר, חודש. והחיים משתנים לעולמים. אבל צריך להבין את זה, צריך לרדת לעומק העניין, צריך להבין את מערכת היחסים, צריך לראות מה קורה עם אבא שלו, מה קורה עם האחיות שלו, איפה את מתערבת, מה את עושה מתי, ולתת לך בדיוק את ההדרכה של שינוי הגישה שלך לכל הדברים האלה. ושינוי ההסתכלות שלך תגרום לך גם להגיב אחרת. אבל גם מה שאמרתי, יש לך פה המון כלים. תקשיבי תקשיבי להקלטה עוד מעט, תקשיבי לזה שוב ושוב ושוב שוב. אני תמיד אומרת לא לעשות מהפכות היום אחרי צהריים, לתת רגע להדהד, לתת לזה שנייה לחשוב, לראות שזה נראה לי נכון, נראה לי הגיוני, לראות שזה מתאים לי, ואז לעשות את זה. והכי קל, הכי נוח, להשקיע טיפ טיפה ולעשות את זה, לעשות את זה בהדרכת הורים ספציפית. כל טוב, כל טוב,
בבקשה.
שבת שלום. ויש לי עוד שיחה. שלום.
בוקר טוב.
הוא מבורך.
אני אמא לילד בן 11 וחצי. לאחרונה הוא מתחצף, רמת החוצפה, בוא נאמר ככה, עלתה. הוא מסוגל לומר לי, על כל דבר קטן שמבקשים ממנו, דורשים ממנו, הוא מסוגל לומר, תסתמי את הפה שלך, תצאי לי מהחדר. וזה דברים שלא היו בעבר. הוא ילד בדרך כלל מאוד מנומס, מאוד
אז ככה.
נחמד.
תראי, קודם כל, תמיד כל דבר אפשר לקחת למלחמה, למהפכה וללחץ, של משהו שכל מיני דברים שקורים בבית וקורים במשפחה ובחברה ובעולם. אבל אני בעיקר משייכת את זה לגיל ההתבגרות. Welcome to the club, אמא למתוקה. הולכות להיות לך עכשיו כמה שנים שתנשכי את הקרית. שתגידי, אלוהים, אלוהים, חכי עוד שנתיים. עוד שנתיים בא לך להרוג אותו, ואז תגידי, אבל פעם אהבתי אותו, מה קרה? אוקיי?
כן, אבל השאלה איך נכון להגיב, כי בעבר הייתי מגיבה, אפשר לומר, בכוחניות, ברמה של לוקחת לו את הטלפון, עכשיו אין לך טלפון, עכשיו אין לך זה.
אז אנחנו מנסים, וזה לא עובד. זה לא עובד. זה לא עובד, זה קצת חזק.
שאלה גם אם אני מלמד אותו ככה שכוח, כאילו, שינהג בכוחניות.
כן, אבל זה כן. זה כן, אבל בסדר, לא, לא מפחיד אותי, כי הוא גם יודע דברים אחרים. הוא בן 11 וחצי, הוא כבר מתנהל כן. בעולם, יש לו חברים וחברות, הוא הולך לחוגים, בוא נגיד, אם אני עכשיו מענישה אותו ומעצבנת אותו, הוא לא ילמד מזה שהכל נפטר בכוחניות, אלא מה שכן זה בעיקר יכול לעשות, תקלקל את היחסים שלי ושלו, אוקיי? מעידך, אני בהחלט רוצה לנקוט עמדה, סליחה, ילד לא יגיד לי, תסתמי את הפה. אבל, אני לא יכולה לגרום לו לא להגיד לי, תסתמי את הפה. ולכן, אני ברגע מסוים, תשמעי, לפני כמה זמן, ילד שהיה אומר לי, אמא שלו, סתמי את הפה, היה חוטף סתירה באותו רגע, והוא היה מאותו רגע סותם את הפה. למה? בשבילו לחטוף סתירות, כי ככה לא מדברים אל ההורים. אבל אנחנו לא שם, נכון? אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה, הכוחני המשפיל המעליב. אז עשה משהו אחר. את תבוא אליי ותגידי לו, תקשיב. לפעמים אני מעצבנת אותך. באמת, אני מבינה את זה. בחייך, טוב שלא גדלת עם סבתא, הייתה מעצבנת עוד יותר, הצבנה אותי. אני מבינה את זה. רק מה, יש לי ממך ציפייה לשמור על הפה שלך. אתה יכול להתעצבן, אתה יכול להגיד אוף. אתה יכול להגיד לי, די. אבל כשאתה אומר לי, סתמי את הפה, או תצאי לי מהחדר, לא מקובל עליי. עכשיו, מאמי, אני לא יכולה לגרום לך לא להגיד לי את זה, הפה שלך ברשותך, בייבי, זה ברור לי. עכשיו, לך אני אומרת רגע במאמר מוסגר, ברור לך שהוא לא יגיד את זה למורה, נכון?
נכון.
והוא לא יגיד את זה למורה, כי הוא מבין את ההשלכות של זה. עכשיו, אני רוצה לייצר השלכות גם בבית. גם לי או לא, אני לא רוצה שהוא יגיד את זה. למה מה? בגלל שאני אמא שלו מותר לו? מה זה השטויות הזה הוא מרזיק, מרגיש בטוח? בגלל שהוא מרגיש, הוא מרגיש בטוח, הוא יכול עכשיו להליב אותי ולהגיד לי, סתמי את הפה, טומטמת? מה פתאום? מה פתאום? לכן, אני ממשיכה את המשפט. אני לא יכולה לגרום לך זה, אבל לא מקובל עליי. אני רוצה שתדע שברגע שאתה אומר לי, סתמי את הפה, אני באותו רגע אסתום את הפה, מסתובבת והולכת. וכשאתה תצטרך אותי אחר כך, הפה שלי יהיה סתום, יחד עם הלב. כי זה מעליב, זה פוגע, וזה לא מקובל עליי. עכשיו אמרת והלכת. שיהיה לך ברור שבפעם הבאה זה יכול להיות מחר, מוחרתיים, או אפילו באותו ערב. הוא יגיד לך, סתמי את הפה. הוא יגיד לך, ואני אומרת מה שאמרתי בשעה הראשונה, ואני אומרת מה שאני אומרת בזמן האחרון, כל יום שישי בתוכנית הזאת. מעכשיו, חובת ההוכחה עלייך. מכיוון שלמזלנו, הם עוד צריכים אותנו. הוא יבוא והוא יגיד, תקפיצי לי, הכנת לי, איפה הבגד שלי, תחתמי לי, אני יכול 20 שקלים. הוא יבוא, מה לעשות? מזלנו, הם עוד צריכים אותנו. תסתכלי עליו, חבל שאת לא רואה אותי כרגע, אבל תעשי את התנועה הזאת עם הידיים, בלי לפתוח את הפה כאילו, יש את זה גם בסמיילי, רואים את התנועה הזאת שכאילו אומרת, מה אני אעשה כאילו, אין מה לעשות, נכון התנועה הזו עם שתי הידיים בצד?
כן.
תעמדי מולו, בלי לדבר, תעשי ככה עם שתי הידיים, תסתובבי ותלכי.
גם אם זה קורה רק כמה שעות אחרי,
גם אם זה קורה בבוקר
ואני פוגשת אותו רק בערב?
גם אם זה קורה יומיים אחרי, למה מה הוא לא זוכר? למה הוא לא מבין? או שאת יכולה להגיד אמרת לי לסתום פי סתום, אם את חושבת שהוא לא זוכר ועברו יומיים, תגידי לו מתנצלת, פי סתום. אני, מה אני רוצה? אני רוצה לעשות השלכה, תוצאה לדיבור הזה. כשאותי מעליבים, כשלי פוגעים, אני לא נחמדה בחזרה. ואני רוצה להגיד לך משהו אמיתי, אמיתי אמיתי, שבא לידי ביטוי חזק מאוד בגיל ההתבגרות, הוא גם קורה בגילאים הצעירים, גם הורים לצעירים. תראי, בספר ההורות, בספר שהכותרת שלו, חובות ההורה, כתוב מה חובותיי, וז'בוטינסקי אמר את זה בזמנו נהדר, זה כל הממים, חובותיי שיהיה לו מזון, מקרר מלא כל טוב, מרפא, שאם הוא יהיה חולה או משהו כזה, נלקח אותו לרופא והכל, מחסה, שיהיה לו בית לגור בו, זה, שיהיה לו אולי גם, לא יודעת מה, מרגוע, שיהיה לו מקום בטוח, שיהיה לו שקט, שיהיה לו איפה, ויש עוד מהם, אני לא יודעת, תמיד אני לא זוכרת משהו. חובותיי זה, שיהיה אוכל במקרר, אוקיי? חובותיי זה, שיהיה לו מצעים ובגדים. חובותיי זה לא, חובותיי זה לא לחבס. הוא יכול לחבס לבד, תלמדי אותו, שימי לו פתק, איך מפעילים מכונת כביסה, זה אחד הדברים הכי פשוטים בעולם. אתה שם פה, אתה שם פה, אתה מזיז את הכפתור, לוחץ. זהו, זה הכל. רגע, רגע, חובותיי גם, למשל, סתם אני אומרת, חובותיי זה לא להעיר אותך בבוקר. חובותיי זה לא להקפיץ אותך לחברים. לא, זה לא בספר החובות. אבל למה אני עושה את זה? כי אכפת לי. כי אני אוהבת אותך. כי אני מתחשבת בך. חובות, אתה מבין? זה לא החובה שלי. אבל אני עושה את זה כי אני אוהבת ומתחשבת. ואני, בגיל ההתבגרות את אומרת את זה. ואני מצפה, אני מצפה להתנהגות דומה בחזרה אליי. לכבוד ולהתחשבות גם בי. וכשזה לא קורה, אל תצפה ממני לטוב ליבי ולנחמדות שלי. למה? אם השכנה, תגיד לי סתמי, אני אופה להוגה לשבת? אני לא אדבר את הבחר המדרגות. אז שאתה אומר לי סתמי, אני אחר כך אמורה להיות נחמדה ולהקפיץ אותך? סליחה, ממש לא בא לי. כשמעליבים אותי אני נעלבת. כשאני נעלבת אני לא נחמדה. אני לא אופה הוגה לשבת, למי שהעליב אותי. מזה הם לומדים, תקשיבי. אני מבינה שהוא בגיל ההתבגרות, ויכול להיות שהוא גם ילד טוב. אני רוצה ללמד אותו להתאפק. הוא יכול להתאפק במקומות אחרים. בגלל שאני אימא שלו, ובגלל שהפסיכולוגית אמרה שהוא מרגיש בטוח בנוכחותי, לא מקובל עליי שהוא יגיד לי סתם התאפה.
לגמרי.
זהו. בהצלחה מתוקנת.
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה. כל טוב. ואני יוצאת לכמה דקות לפרסומות, תכף אני חוזרת אליכם.
היי מיכל.
היי, היי. אהלן.
היי, אני אורטל, אני אמא לשלוש בנות, והיום האמת יצרתי קשר לגבי נושא כללי, בעקבות המקרה התאבדות של הילדה בת ה-13, ורציתי לשאול איך מתווכים נושא כזה לילדים, אם כדאי לדבר איתם, מאיזה גיל.
וואו.
מצד אחד זה נושא מאוד מאוד חשוב.
אז נכון.
מצד שני, אולי הם לא שמעו על זה, אולי הם לא יודעים.
נכון.
לא רוצה שיהיה להם פחדים.
נכון, נכון.
מחשבות.
תראי, קודם כל, נורא תלוי בגיל, כמובן. אני לא יודעת אם ילדים בכיתה ב' ג' ואפילו ד' שמעו את זה. אולי. אם יש להם אחים גדולים, אז יכול להיות שכן. אם הם לא, יש הרבה מצבים שבהם לא מעלים את זה, אז אפשר גם לא לעלות. את הצעירים לא הייתי מעלה את זה. לא הייתי מעלה, הם לא מביאים, לא מבינים גם לדעתי את החומרה.
וגם מה זה צעירים? כאילו מאיזה כיתה?
א', ב',
אוקיי.
אפילו ג'. ילדים קצת יותר גדולים, מגיל 10, 11, 12, זה ילדים שכבר מתמודדים גם עם כל מיני דילמות וקונפליקטים חברתיים, יכול להיות שהם מבינים את זה. תראי, אפשר להתחיל בזמן הארוחה, או כשיושבים לילד על המיטה, או כשיושבים איתו רגע, ויושבים באוטו. אוטו זה מקום מצוין לשיחות קצרות. להגיד לו, תגיד, שמעת אתה משהו עם הילדה הזאת שהיה כתוב, הילדה הזו מאקו, שמעת על זה משהו? ואז הוא יגיד, כן, זאת שהתאבדה, הוא יגיד, כן, אני לא רוצה לדבר על זה, או שהוא יגיד, לא, לא שמעתי. אז, ואם הוא יגיד, לא, לא שמעתי, אז תגיד לו, וואלה, כי אני לא יודעת, אני קצת שומע דיבורים, אני לא בדיוק יודעת פרטים על הדבר הזה, שאתי אולי שמעת ותגיד לי. עכשיו, אם הוא לא יודע, אז באמת הוא לא יודע. עכשיו,
אם הוא לא יודע, אז גם לא לספר? כאילו לא לעלות את השיח זה בכלל?
לא, בשביל מה? זה כמו... אני לא יודעת, לא, בשביל מה? מה שכן אני יכולה לדבר על כל הנושא הזה של חרם, אז אפשר גם פה לבוא בעקיפין, ולהגיד, שמה, בזמן האחרון עלה שוב מאוד חזק הנושא של החרם, ואז הוא יגיד, נו, בגלל הילדה הזאת, ותגידי, כן, זה הציף שוב את העניין הזה. תגיד לי, אתה נוכח לזה בבתי הספר, בבית ספר? אני רוצה שתדעי, דרך אגב, לי יש הרצאה מעולה על הנושא הזה שחייבים להבין אותה, גם צוותי החינוך וגם הורים. כל הרעיון הזה של חרם, איך זה בא לידי ביטוי, למה זה קורה, איפה זה מתחיל, מה קורה למחרים, מה קורה למוחרם, באמת, כל הדבר, ואיך יוצאים מזה. כי נעשות פה הרבה טעויות, הרבה טעויות. אני רוצה שתדעי שלמעלה מ-60% מבתי הספר יש בהם חרם. זאת אומרת, זה ישנו. זה כל הזמן.
לצערנו, בגלל זה הפחד.
נכון, נכון, נכון. ילדים מחרימים. ילדה קטנה בגן אומרת לחברה שלה, אל תלכי לשחק איתה. עכשיו, היא לא מבינה את ההחרמה. יש פה איזשהו עניין של כוח וברוגז. החרם על אמת ממש קורה יותר מכיתה ד'-ה' ומעלה. והוא מאוד חזק בגיל ההתבגרות הצעיר. כי שמה המעמד החברתי מאוד גדול. הוא גם, גם הבעיה במעמד החברתי, הוא גם זה שגורם למחרים להחרים. זה היה צריכים להבין את הדבר הזה. עכשיו, אז אפשר להתחיל ולבוא ולהגיד לשאלתך. בזמן האחרון מדברים המון על נושא החרם. תגיד, זה מוכר לך? צריכים בבית ספר? הוא יגיד, לא, מה פתאום לא קורה? תגיד לי, וואלה, קודם כל מרגיע אותי לדעת שבאמת, כי יכול להיות שהוא משקר ויכול להיות שהוא אומר את האמת, אנחנו לא יודעים. כי בדרך כלל ילדים לא מספרים להורים שלהם דברים, מהמון סיבות, הם לא רוצים להחזב את ההורים, הם לא רוצים להדאיג את ההורים, הם לא רוצים להרגיז את ההורים, הם לא רוצים שההורים יתערבו, כי בדרך כלל שההורים מתערבים, מצבם נהיה עוד יותר קשה, מצבם החברתי. יש המון סיבות לא להגיד להורים, המון, באמת. ולא כולם נסתרות, סיבות נורמליות של ילדים. ולכן, התפקיד שלי באמת זה להיות שם, ואני כן רוצה לדבר על זה ולהציף את זה ולברר. אז שאלות, ושאלות כאלה. ואז הוא אומר, לא, אין בבית ספר, ואז להגיד לו, מעולה. וואו, תשמע, אני יודעת שיש מלא בתי ספר, אני קראתי על זה, זה קורה בהמון בתי ספר, למה לדעתך ילדים מחרימים? ואז יכול להיות שהם יגידו לבד, כי הוא כזה, והוא כזה, והוא רוצה לעשות זה, והוא חושב את עצמו, מה זה? ואני יכולה לשוחח ולהגיד, נכון, יש המון מצבים כאלה, וואי, וואי, איך לדעתך ואיך מחרים הילד, איך מרגיש הילד מוחרם, וואו, תקשיב, אם אני הייתי רואה, אני אומרת לו, אם אני הייתי רואה ילד מוחרם, וואי, תקשיב, לא הייתי עוברת על זה בשקט, כי זה נורא להרגיש מוחרם. מה אפשר לעשות לדעתך, למשל, אם רואים ילד, ילדם שמחרימים אותה או משהו? ואז הנה לך, את מפתחת שיח, מבינה? על הנושא. וכשילדים צעירים, גם בגיל 10-11, נכון שהרבה הם לא מספרים מכל מיני סיבות, אבל אם הם מדברים, הם מדברים את עולמם. מבינה? ואז את יכולה לשמוע הרבה מאוד דברים. עכשיו, התפקיד שלנו זה לא להיבעד, לא להיכנס לחרדות, ולא לראות את סוף העולם קרב. התפקיד שלנו זה להיות שקולים, ולחשוב איפה אני יכולה לעזור, איך, ואולי זה גם אומר לפנות לאנשי מקצוע, או לרדת יותר לעומק העניין. כי כשיש מקרה של חרם, כולם יודעים את זה. גם המורים, גם היועצת, גם הילדים, ולכן אסור לעבור הזה אפס סובלנות למקרה כזה. ויש כל מיני דרכים לטפל בעניין. אני לא זוכרת.
כן, זאת אומרת, לדבר על הנושא בצורה כאילו כללית, לא לדבר על הספציפית על ההתאבדות ועל הדברים האלה. כן, כאילו לא, גם לא. בגיל 12, לא לדבר
על... תראי, את יכולה לבוא ולהתחיל, מדובר היום, לא לבוא ולהגיד שאלה ישירה, תגיד, שמעת על ה... לא כזה.
כן.
כי אולי כן, אולי לא, ואולי הוא משקר, ואולי לא, ואני לא יודעת. ואז הוא אומר לי, ואז אם הוא אומר לי כן, אז מה אני עושה עם זה? זה שאלה סגורה. את מבינה? זה כזה, כן. אז מה אני עושה עם זה? להגיד לו, מה אני רוצה לדבר על זה? אז תגיד, אז אני לא רוצה לדבר על זה. והוא צודק, זה נורא מפחיד, זה נושא מאוד טעון. ולכן אם את באה בצורה עקיפה, את אומרת לו, תשמע, בזמן האחרון מדברים המון על חרם. שמעת על הדבר הזה? אתה מבין את הקטע? ופה את תזכי לאיזושהי תשובה, הוא שגיד לי, לא, אני לא מבין. ואז את אומרת, יכול להיות שבגלל זה, כי אני קראתי איזה משהו, חשבתי, אולי יש לך יותר פרטים. או שהוא יגיד, כן, זה בגלל הדבר הזה וזה וזה, להגיד, וואו, תגיד, מה אתה אומר? אני קיבלתי את זה קשה. מה אתה חושב על זה? הבנת?
אוקיי.
לא, האם זה יפחיד אותך, זה שאלה סגורה, זה כן או לא. או האם דיברו על זה בכיתה, זה כן או לא, זה לא לוקחתי לאף מקום. אלא מה דעתך? הוא יכול להגיד, אני לא רוצה לדבר, זה סיפור אחר. אוקיי? אבל לשאול ילד, מה דעתך, ומה שמעת? מה אומרים החברים? מה אומרים החברים? ויש את זה במקומות אחרים? שמעת? וואו, אם היית רואה, מה היית עושה לדעתך? מה אפשר לעשות? כאלה. וזה שיח על הנושא. זה שיח על הנושא, את מבינה? בכלליות.
אבל שוב, לא להתייחס לעניין של ההתאבדות. נגיד במידה והן כן שמעו, אוקיי? לא יודעת, שולחו בקבוצה, שולחו בקבוצה. נגיד במידה וכן שמעו.
אז נגיד לו, מה דעתך? מה דעתך? מה הביא אותה? מה אתה חושב? מה עבר לה בלב? מה עבר לה בראש? תראה כמה זה נורא. מה את התכוונת להגיד לו? שזה לא טוב להתאבד? מה?
לא, לא יודעת, בגלל זה אני פונה אליי.
זה מתוקה, מתוקה. מה שאני רוצה זה שהוא יבין את העוצמה הנוראית של פגיעה באחר. לשם אני רוצה לקחת אותו. לזה שהוא בחיים לא יהיה חלק מדבר כזה. מבינה? ואז להגיד, וואו, אני מקווה שהיא דיברה עם אמא שלה, ואמא שלה הבינה, ואמא שלה ניסתה לעזור לה. כי אנחנו באמת לא יודעות מה היה שם, ממש לעומק. לא יודעים. ואז על זה הדיבור, על המסביב. על הרגשות, על מה, על לבטוח בעולם המבוגרים, מי תמיד כל ילד צריך שיהיה מישהו שיוכל לדבר איתו. עכשיו, המישהו הזה לפעמים זה גם הדוד, החייל, או הדוד המבוגר, או סבא. את מבינה? ואז גם להעלות את זה. וואי, מי במשפחה שלנו הוא כזה שאפשר לבוא ולספר לו סודות שזה, מה דעתך למשל? למי היית מציע לי, אם נגיד יש משהו שאני לא רוצה שידעו, אבל אני נורא רוצה לדבר עליו עם מישהו, מי במשפחה, אפילו המורחבת, מי הוא כזה שהוא כזה סומר סוד, או שיש לו רעיונות נהדרים, מבינה מה אני עושה פה?
כן, כאילו לתת להם את ההרגשה שתמיד יש על מי לסמוך.
כן, אבל אני לא אומרת את זה, אני לא אומרת את זה, אני מביאה אותם לשם. אם זה היה קורה לי, למי הייתי יכולה לפנות? או מי הוא כזה שנורא נוסך אמון, ואתה אולי, למשל, אם היית רוצה, היית פונה, נבינה? לשם אני לוקחת. לא, לא בא בהיגדים, תמיד יש לך על מי לסמוך, אתה יכול לבוא אל אבא ואליי. לא בטוח, לא תמיד רוצים לבוא אל ההורים.
לתת להם להגיד את התשובות.
אלא כן, יותר. תקשיבי שוב לכל השיחה הזאת שלנו, תיכנסי לאתר, תקשיבי, ותרשמי לעצמך את השאלות שאני אמרתי לך מקודם. זאת הדרך בכלל לשוחח עם ילדים. לא לשאול שאלות סגורות כמו איך, מה היה. גם לפעמים לקחת את זה אליי. אני שמעתי, זה נורא זה, אני זוכרת שכשאני הייתי קטנה, היה בכיתה שלנו, וואו, וואו, ואז באמת מה היה, ולקחו אותנו כולנו. את מבינה, גם זה יכול להיות. ואז הוא ישאל כל מיני סוגים של שאלות, אולי כן, אולי לא. זה נקרא לדבר על הנושא. לא לבוא עם החלטות והיגדים סגורים, אלא לדבר על הנושא. זהו.
אוקיי, תודה.
בבקשה, בבקשה.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום, כל טוב. אוקיי, אני רוצה רגע פה לעשות משהו אחר ולהגיד לכם גם. אני קיבלתי מאיזושהי מאזינה, היא שלחה למאירה מאירה, הראתה לי ציור של האחיינית שלה, ילדה בכיתה ב'. והיא שאלה אותי מה דעתי על הציור. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו. יש מצבים שדורשים העמקה. יש מצבים שדורשים עוד ידע. אני דרך אגב את הציור הזה שלחתי לחברתי, מיכל וימר, שהיא מומחית בינלאומית לפענוח ציורי ילדים. אוקיי? ציורי בכלל ומומחיות גם מאוד בציורי ילדים. עכשיו, מה אני בעצם רוצה להגיד לכם? כשיש משהו, ואנחנו מתלבטות, זה מזכיר לי את השאלה שקראתי לכם בשעה הראשונה, שכתבו לי ההורים, קיבלנו הבחנה לבן שלוש שלנו שהוא על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה. זאת אומרת, למה בכלל הוא הגיע להבחנה הזאת? כמו הציור, יש ציור, או יש ילד שמתנהג באופנים מסוימים, אנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים לעצמנו, יש פה משהו. יש פה משהו שאני לא מבינה. יש פה משהו שאני לא יודעת מה לעשות איתו. ואז, אם זה כאב בטן, הולכים לרופא פנימי. אם זה כאבי ראש, נלך לנוירולוג ונעשה אולי MRI או משהו. אם זה ציור, נלך לאיש מקצוע. יש מקרים שדורשים העמקה, וגם יש מקרים שדורשים קליניקה. במקרה הזה של הציור שאני קיבלתי, רוצים לפגוש את הילד. אני רוצה להכיר את עולמו הפנימי. אני רוצה לקבל עוד רקע על הסביבה שלו, על האזור שלו. על הטמפרמנט שלו, שלה. אתם מבינים? נכון שאני יודעת המון לעזור, ואני יודעת לתת את המשפט הנכון. אני יודעת להבין את נושא מערכות היחסים. ציור זה לא נושא מערכות יחסים, זה עולמו הפנימי של הילד. ופה במקרה הזה, אני פונה אל הדודה שהעבירה לי את הציור של האחיינית שלה. צריכים לראות עוד ציורים. ואז המומחית צריכה לראות את הציורים האלה. ואז היא גם תיפגש עם הילדה. הילדה וההורים שלה ישבו שם והכל, שום דבר לא בסתר. הציורים האחרים גם כן יראו לנו את עולמה הפנימי. נדיר שאפשר עבור פעם אחת להגיד, בינגו. יש מחשבות, יש השערות, אני רוצה לבדוק. גם אני, כשאני שואלת אתכם כל מיני סוגים של שאלות, אני בודקת אתכם. ואני... שואלת, אז מה הוא מגיב? אז איך הוא בחוץ? אז מה אומרת המורה? ומה קורה במצבים מסוימים? ואז אני מקבלת עוד ועוד מידע שמאשר אולי את מה שחשבתי מראש, או שלא, ואז אני חושבת על משהו אחר. אותו דבר גם כאן. אז הורים שיש להם במקרה הזה ציורים של הילדים, שנראה לכם שזה מראה משהו שלא לגמרי מובן לכם, עם זה צריך ללכת למומחים ומומחיות לפענוח ציורי ילדים. גם פה זה לא רק סתם פסיכולוגית, זה כן, כי ציורי ילדים מראים לנו דבר אחד, את עולמם הפנימי. ופה צריכים להיות מומחית. זה לא עולם לעצד שורשים והענפים שלו, לא יודעת מה, הולכים שמאלה. זה הרבה יותר עמוק מהדבר הזה. אז גם את זה צריך להבין. קיצור, באמת מה שאני אומרת זה כן, יש מצבים שדורשים קליניקה. זה לפגוש את הילד, לפגוש את ההורים. זה גם כשאני שולחת אתכם הרבה פעמים להדרכת הורים. זה קליניקה. זה לבוא גם להכיר את העולם הפנימי שלכם. אוקיי? זה לדעת מה אתם חושבים, מה קורה במצבים מסוימים, מה הפרצוף של אמא כשאבא מתנהג כך, מי מגלגל עיניים כשאמא מתנהגת כך. אוקיי? מה עושים מהאחים האחרים? זה המקום של העולם הפנימי. זה המקום של העולם הפנימי של כולנו. זהו יקיריי, בעצם תם התוכניתי. אני, דרך אגב, אתמול ראיתי כתבה נורא מעניינת על תחפושות של ילדים. יש היום ילדים שרוצים להתחפש לתצפיתניות, אתם יודעים את זה? זה רק מראה לכם שוב, זה עולמם הפנימי של ילדים, ואם הילד שלך רוצה להיות שד או מפלצת או תצפיתנית או תצפיתן, זה כי הם רוצים לשים על עצמם כוח, גבורה, חלום, ערך. ולפורים יש באמת, פורים מתקרב אלינו, יש לו באמת תפקיד מאוד חשוב ביכולת ליממה או שתיים להעמיד פנים שאני משהו אחר, שאני מישהו אחר. אז זורמים עם זה בדרך כלל, אלא אם כן, דרך אגב, זה עובר את הערכים והגבולות שלכם, כמו בהתלבשות מסוימת או משהו כזה. יאללה, יקיריי, המוזיקה ברקע. תמה התוכנית שלנו, תודה רבה רבה למאיר הפרץ ולשני רומנו, תודה רבה רבה לגיא רביב, אחיעד לוק, אליעזר בן יהודה וסתיו קורנס. תודה רבה לכם, שנותנים בי אמון, שמתקשרים כל פעם ומתייעצים. תישארו כאן, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן, אחריה רפי קרסו, רבקה למיכאלי, זה המקום להיות בו, 103 FM. כל טוב, שבת שלום.